היום רציתי לדבר קצת בעניינים שנוגעים לעשרה בטבת, אבל לעשרה בטבת המודרני, זאת אומרת על יום הקדיש הכללי. אבל אני רוצה לדבר מאיזושהי זווית שבעצם בסופו של דבר מחזירה אותנו להלכה. יש משהו ש... זאת אומרת, נתקלתי באיזושהי תשובה של הרב אשרי, אפרים אשרי, זה שוט ממעמקים. זה רב שהיה בגטו קובנה, והוא נתן תשובות שם לשאלות שהתעוררו. מטבע הדברים, שאלות שקשורות למצב המטורף ששרר שם. והוא כתב את השוט אחרי שהוא כבר ניצל, זאת אומרת, אחרי השואה כבר. וזה יצא, יש איזה חמישה כרכים נדמה לי, או משהו כזה, זה נקרא שוט ממעמקים, זה נחשב ה...
זה רק תשובות, כן.
זה נחשב השוט הקלאסי של השאלות מהשואה. זה מילה
חמישה כרכים? כל כך הרבה שאלות
ושואה. כנראה, אני לא... כן, יש איזה חמישה כרכים לפחות.
מה היה מעמדו שם?
אני לא יודע בדיוק. אחרי השואה הוא היה איזשהו ראש ישיבה, אני חושב שבאמריקה, נדמה לי, אבל לא בדקתי בדיוק מה... הוא היה שם, הוא היה רב שם. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק באיזה מעמד. מי שהיה הרב של קובנה, או של גטו קובנה, או של קודם של קובנה, אחרי של גטו קובנה, היה בעל דבר אברהם. אבי אברהם סנדר כהנה שפירה. והוא היה גם כן דמות מאוד מיוחדת. בכלל, הגטו הזה אני ככה תפסתי מכל מיני כיוונים, ועל זה אני רוצה לדבר קצת היום. הוא היה ראש ה... הוא היה רב המקום. הוא היה בארצות הברית בעצם כשפרצה המלחמה. הוא חזר חזרה לשם בשביל להיות עם הקהילה שלו. אמרו לו להישאר. טוב, כל מה הסיפורים הקלאסיים האלה. אז אצלו זה ממש ככה. הוא נפטר בגטו. לא נרצח, אבל מטבע הדברים, כן, המצב מסביב כנראה לא עזר לעניין הזה. והוא באמת התנהג כנראה בצורות מאוד מאוד מרשימות. זאת אומרת, הוא קודם כל היה היחידי שם שלא הוריד את הזקן. רק את הדמסנה, כן, התפיסה? את התפיסה שאתם יודעים, זו שאלה גדולה, איך בשואה בעצם הרי בסך הכל התפשרו בהקשר ההלכתי, פיקוח נפש וכו', אבל אנחנו יודעים שבשעת השמד, אז אפילו על צבע הנעליים או שרוך הנעליים, לא אמורים להתפשר, צריכים למות אפילו על צבע נעליים, הרקת דמסנה, הגמרא אומרת, והשאלה איך להגדיר בדיוק את השואה, אם כן היה אפשר או אי אפשר, זאת שאלה לא פשוטה, לא התייחסו אליה אגב כל כך הרבה, כי זה מאוד רגיש, אבל הוא למשל בעניין הזה הלך עד הסוף, זאת אומרת, הוא הלך כרגיל, זאת אומרת, לא ויתר כנראה בשום דבר, היחידי שם, זאת אומרת, אני חושב, לפחות ככה העידו. והיה לו אוסף של פסיקות די מדהימות. זאת אומרת, אני נחשפתי לזה באיזו סדרת מאמרים שהיו במוסף של יתד נאמן לפני 10 שנים או משהו כזה, שכתב אותה מישהו בשם גיברלטר, שאבא שלו היה רב שרגא פייבל גיברלטר, שהוא היה שם גם כן רב בגטו, לא רב, אבל תלמיד חכם מאוד... מוחזק כתלמיד חכם שם, למרות שהוא לא נסע כנראה בתפקיד רבני. מישהו אמר לי היום שהוא הכיר את המשפחה או משהו, היה לו איזה חנות נעליים שם בקובנה. והבן כתב סדרת מאמרים על אבא שלו בעצם ועל גטו קובנה בכלל. והוא סיפר שם על איזה פסיקות של בעל הדבר אברהם, שהרב גיברלטר היה בעצם איזשהו סוג של תלמיד שלו כנראה, שדברים די מדהימים. זאת אומרת, הוא מתחיל באיזה סיפור על יהודי ינובה, שהיה שם איזשהו גטו שכנראה חיסלו אותו, ונדמה לי שזה, איך זה הלך שם, הפרטיזנים, איכשהו הצליחו להציל חלק גדול מהקהילה היהודית בינובה, ואז הם שלחו את הרב של הקהילה, שגם היה דמות, יש לו חיבורים ידועים, אני לא זוכר את שמו, שלחו אותו לקובנה, לגטו קובנה. והפרטיזנים אמרו להם שהם ייתנו להם את היהודים תמורת כופר כספי, מאוד גבוה כנראה במונחים של אותה תקופה, כשהדילמה הייתה כפולה, בקובנה, הדילמה הייתה כפולה. א', זה לא שארית כספם, זה יותר משארית כספם, לא היה להם. וב', אם הם יצליחו, אם יצליחו לגייס את הכסף ולשלם אותו, הם יבואו כל החברה האלה ויצטרפו לגטו על המשאבים המוגבלים שיש להם. זאת אומרת, זה לראות לעצמך בשתי הרגליים, לא באחת. והדבר אברהם פסק שחייבים לתת את הכסף, וגייסו מכולם. הוא מספר שאבא שלו, הרב גיברלטר, היה לו 15,000 רובל, לא יודע מה, שהוא אסף ככה ממש בדם, יזע ודמעות, הוא מסר את הכל, נשאר נקי מנכסיו לחלוטין, פשוט מסר את כל הכסף. וזהו, וככה באמת היהודי ינובה ניצלו, חוץ מהרב. הרב שאותו שלחו עם המכתב בשביל להביא את הכופר, אותו הרגו הפרטיזנים, ואת יהודי ינובה שלחו לקובנה, חלק מהם אגב ניצלו והגיעו גם לארץ, חלק באמת בסופו של דבר... זה כנראה אפילו הועיל. בכל אופן, הייתה שם דילמה הלכתית, הוא דימה את זה לשניים שהולכים במדבר, הגמרא בבבא מציע, שניים שהולכים במדבר ולאחד יש קיתון של מים, אז מחלוקת בן עזאי, בן פטורה ורבי עקיבא, רבי פטורה אומר יראו שניהם ואל יראה אחד במות חברו, ורבי עקיבא אומר חייך קודמים לחיי חברך, ישתהו ואין מה לעשות, חייך קודמים לחיי חברך, ושאלה, יש החזוניש נדמה לי מדבר על זה, יש עוד גם הרב קוק יש לו איזו תשובה על זה, החזוניש מדבר על זה, למה אי אפשר, אני לא יכול לגזול את המים מהשני, אני עובר על לא תגזול, אבל זה פיקוח נפש. אז החזוניש אומר שבמצב כזה זה לא לא תגזול, זה לא תרצח. זאת אומרת, זה בעצם נקרא רציחה, לא גזל. עכשיו, צריך להבין, בהגדרה ההלכתית הרגילה זה לא ככה, אני גרמה. אני רק לוקח לו את המים, זאת אומרת, זה שהוא מת אחרי זה בצמה, כי אין לו מה לשתות, אני רק גרמתי לזה, זה לא רציחה בידיים, נגיד, במובן של העונש, הוא לא יהיה חייב מיטה, אותו אחד שעושה את זה. אבל אומר החזון יש נכון, זאת אומרת, במובן של העונש אולי לא, אבל בסופו של דבר אתה נוטל פה חיים, ולא ממון, וכיוון שכך אסור לעשות את זה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה חזרה למקרה של קובנה וינובה, הכסף הוא אותו דבר בעצם. זאת אומרת, לאנשי קובנה יש איזשהם משאבים מוגבלים בכסף, במזון, במה שיש להם. עכשיו, מה שמצפים מהם זה בעצם לפחות להתחלק, או אולי אפילו למסור את זה ליהודים או לפרטיזנים, כדי להציל את היהודים, יהודי ינובה. ובמובן הזה, הלכה כרבי עקיבא, שחייך קודמים לחיי חברך. זאת אומרת, ואז בעצם אתה לא אמור למסור את הכסף. כי אתה תמות בגלל זה, או חלק מהאנשים שם ימות. זאת אומרת, זה לא אחד או אפס, אבל... זה בעיה קשה. והוא טען, הבא לדבר אברהם, שאנחנו במקום אנחנו כולם חיים בנס. זאת אומרת, זה לא המצב. אנחנו בעצם בהתייחסות הרגילה, אנחנו כולנו נמות. לכל היותר, אנחנו יכולים לנסות לצפות לאיזו סייעתא דשמיא מיוחדת, אז אם נעשה דברים כאלה, אולי זה מה שיציל אותנו. במובן הזה, המסירת קיתון המים היא הסיכוי היחידי גם שלנו להינצל. לא רק שזה לא מסכן אותנו, כי אנחנו במקום אנחנו נמות עם קיתון המים או בלעדיו. ולכן הוא פסק שצריך לאסוף את זה, וכמו שאמרתי קודם, אספו והצילו, פדו אותם. יש שם עוד כמה, כל מיני דברים, למשל, הוא פסק לבני הישיבה, וגם הוא... מה? יכול להיות, כתבתי את זה באיזה מאמר שכתבתי פעם, יכול להיות שזה... הוא פסק לבני הישיבה שם בקובנה, והוא עצמו לא אכלו קטניות בפסח. בדיוק פה הוא מספר בתשובה הזאת שכל מה שהיה שם זה היה מרק של שעועית שחורה. זה היה מה שבישלו במטבח הגטו, לא בלי קשר לפסח, זה סתם הוא מספר פה דרך אגב. אני חושב רק אז מה היה בפסח חוץ משמרק השעועית הזה, אני לא יודע. אז הוא אומר שם, הוא מביא שם, הרב גיברלטר מביא בשמו בשם הבעל הדבר אברהם, שהוא אמר עוד פעם את אותו טיעון. הוא אומר, נכון, פיקוח נפש, הכל נכון, אבל הרי אנחנו נמות עם המרק או בלעדה, או עם הקטניות או בלי הקטניות. אז אולי אם לא נאכל קטניות, זה הדבר שיציל אותנו, זאת אומרת, בסייעתא דשמיא, כן? עכשיו, הוא לא פסק את זה לכל הגטו. ברור, כל הגטו אכלו מה שהם אכלו. הוא אמר, אתם בחורי ישיבה, והרב, הוא עצמו, אנחנו אמורים לעשות מעבר. וככה, זה מה שהוא אמר. עכשיו, היה שם סדרת דברים באמת מצמרר ממש. וזאת הייתה האווירה. עכשיו אני נתקל בזה מכל מיני כיוונים, האמת ששווה פעם לעשות איזה מחקר מקיף ולכתוב על זה ספר, כי אני חושב שאם אני מזהה נכון, היה שם אפילו איזשהו סוג של מחלוקת איך להתייחס למצב שם. לא מוזכר בשום מקום באופן מפורש מה שאני ראיתי בינתיים, אבל ברמזים אני חושב שכן אפשר לראות את זה, ועל זה אני רוצה קצת לדבר היום, ועל ההשלכות היותר רחבות של, של העניין. טוב, אז אני אתחיל דווקא מהשוט של הרב אשרי, ממעמקים, שהוא כותב שם, בסימן A, לא צילמתי את זה כי זה לא הפרטים של השוט, אנחנו לא נלמד אותו ככה בפרטים, אני רוצה רק לדבר, על זה באופן כללי, יש פה איזשהו סאבטקסט מאוד מעניין, אני חושב. והשאלה היא כזאת, שאלה, אלה הזכרה ונפשי עליי השפחה, כי בימי הזדים הארורים לא הייתה לנו תקומה. ומדי יום ביומו היו מוציאים מהגטו למעלה מאלף איש כדי להעבידם בפרך בשדה התעופה. כל העבודות שם, זה רואים בהרבה תשובות, עבודת הכפייה שם בגטו הייתה כנראה באיזה שדה תעופה, על יד קובנה. ולענותם בסבלותם. והנה בא לפני תלמידי מר יעקב, השם יקום דמו, זה נכתב הרי אחרי השואה. אז היעקב הזה כנראה בכל זאת נהרג אחר כך. ונפשו בשאלתו, היות שיש לו האפשרות להיכנס לעבודה במטבח במקום בישול המרק השחור, שהיה עשוי משאווית, שהגרמנים היו מחלקים ליהודים ביחד עם 100 גרם של לחם ליום. אולם דעקה, ששם יהיה נאלץ ומוכרח לעבוד במלאכת הבישול גם בשבת. זאת אומרת, אם הוא יצליח להתברג למטבח, המחיר הוא שהוא יצטרך לבשל בשבת. בשדה התעופה זה שאלה כנראה של אולי תחום מין או דברים שהם לא איסורי דאורייתא ממש, אם אני מבין נכון, כי אחרת באמת מה השאלה. אולי מאחר שעל ידי כך הוא ינצל מעבודת הכפייה הקשה שבשדה התעופה, המחלה את הנפש ושוברת את הגוף, אולי יש בזה גם משום פיקוח נפש, כן, זה מינוח מינורי. כי מאחר שינצל מעבודה קשה ומפרכת, ויוכל לאכול ולהסביע את נפשו הרעבה במרק השחור, ככל עבת נפשו וגופו נעשה על ידי כך יותר מחוסן, יוכל להחזיק מעמד לבל יבולה לו מהרעב הכללי הסורר בגטו. ועוד הוא שואל אם מותר לו לאכול בעצמו ביום השבת מהמרק השחור שהוא מבשל בשבת. ובעצם השאלה היא כפולה. א', האם מותר לו לבשל? וב' יש איסור של מעשה שבת, זאת אומרת, אם מישהו מחלל שבת...
אם שמו אותו במטבח, ברור שהם מותר לו לבשל, כי אחרת יהרגו אותו.
אוקיי, השאלה אם מותר לו להיכנס, להיות שם. ואחרי שהוא בישל, השאלה אם המרק לא נאסר עליו בגלל שיש פה מעשה שבת. עכשיו, מעשה שבת, אני כשאני קראתי את השאלה הזאת, כאילו ישר חשבתי לדבדף הלאה, חיפשתי איזו תשובה ככה שתייצג. זה שטויות, זה ברור, מותר, נקודה, מה יש פה ל... על מה אתה מדבר? זאת אומרת, איזה איסור דרבנן כזה של מעשה שבת, זה פשוט בדיחה. אז בכל זאת ככה החלטתי קצת לראות מה הוא עושה עם השאלה הזאת.
למה זה מעשה שבת? זה לא מעשה שבת, לא זה אסור במזיד.
הבישול, אבל המרק עצמו אחרי שהוא בישל...
אני חושב שזה...
המרק עצמו אסור מצד מעשה שבת.
מעשה שבת?
כן.
ובפיקוח נפש אין הותרה או... אין הותרה או ששבת נתותה או...
הותרה או דחויה, לא משנה. בין אם הותרה ובין אם דחויה, זה מותר, מה זה משנה?
אבל אם זה פיקוח נפש, הוא יתברג למדבר ויהרגו אותו יתברג.
נו.
שבת הותרה?
זה מה שאני אומר, אז לכן אני לא מביא את השאלה. כאילו, ברור שזה... מה השאלה? ברור שזה מותר. הייתי בטוח שיהיה פה דיונים על פיקוח נפש, צד, לא, ראיתי את האורך של התשובה, לא הבנתי למה זה יותר משורה אחת. אז בטח, יהיה פה דיונים על פיקוח נפש ועל הררים התלויים בסערה, מי שלא מכניס עצמו לאונס, כן, הרי בן אדם בעצם מכניס את עצמו למצב שבו יאנסו אותו לעבוד בשבת. זו סוגיה מעניינת מאוד, ברמה הלכתית, האם הוא נקרא אנוס כשהוא מכניס את עצמו לאונס או לא, אפשר לדון על כל מיני דברים מהסוג הזה, טוב, למרות שזה מיותר ברמה ההלכתית, אבל אולי. עכשיו, התשובה מחולקת לשני חלקים.
הוא היה עובד,
אבל לא במלאכה דאורייתא. לא בישול. כנראה, עוד פעם, כי אחרת אני מדבר מה השאלה. עכשיו, התשובה מחולקת לשני חלקים, שהחלק הראשון עוסק במעשה שבת. באיסור דרבנן הזה אתה מת. באמת, לא יאומן. עוסקת במעשה שבת, הוא סוקר רמב״ם וטור ומחלוקת התנאים וכמו מי פוסקים וזה דרבנן דאורייתא וכל... זה החלק הראשון שהוא נוגע לשאלה האם מותר השאלה השנייה, כן, האם מותר המרק עצמו שנוצר ככה, האם הוא מותר
בחלק בגטו הוא כותב את זה?
בגטו הוא ענה את זה, את הכתיבה עצמה הוא עשה אחרי השואה, הוא אומר שכך מופיע בהקדמה לשוט. החלק השני של התשובה מחולק לגמול לשניים, הוא עושה כבר בבישול עצמו, לא בהנאה מהמרק. וגם שם זה שני חלקים. החלק הראשון הוא דן בסברה מרתקת מצד עצמה. הוא מביא, יש אחרונים שכותבים את זה, מעריק, וראש יוסף, וראש הספר של הפרי מגדים, הפירוש שלו על מסכת שבת. והם כותבים שאם אתה עושה מלאכה בגלל איום, אז זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי אתה מבשל בעצם לא בשביל האוכל, אתה מבשל כזה שלא יארגו אותך. אז המלאכה נעשית לא בשביל המטרה הרגילה שלשמה עושים את המלאכה הזאת, אלא בשביל מטרה אחרת. זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזה בעצם מסרוד הרבנן, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אבל ההלכה אנחנו פוסקים כרבי שמעון, הרמב"ם פוסק כרבי יהודה, אנחנו פוסקים גם בשולחן ערוך, פוסק כרבי שמעון שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא אסורה מדי רבנן, אז זה הדיון הראשון שלו. האם דבר כזה באמת נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה או לא? זאת שאלה לא פשוטה בגדרי מלאכת שבת. החלק השני כמובן מגיע ישר למה שהיינו מצפים ישר בשורה התחתונה, זה פיקוח נפש ולכן הכל מותר. אז כל העסק הזה נראה הזוי. זאת אומרת, אם אתה כבר אומר שהכל פיקוח נפש, אז אתה ייתרת לחלוטין את כל הדיונים הקודמים. אז מה אתה דן? דאורייתא, דרבנן, הלכה ככה, ואם זה דאורייתא, אז מה? וחילול שבת דאורייתא גם הוא מותר בפני פיקוח נפש. ושלא לדבר על הדין הזה, של הדיון הזה על מעשה שבת, שזה איסור דרבנן כזה ש... זה לדקדקנים בלבד. זאת אומרת, מין כזה, זה פשוט הזוי התשובה הזאת. זה הזוי. תראו, בחולין דף תתווה ועמוד א', גרסינה, נתנן, המבשל בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג יאכל במוצאי שבת, במזיד לא יאכל עולמית. רבי יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג יאכל במוצאי שבת לאחרים ולא לא, במזיד לא יאכל עולמית, לא לא ולא לאחרים. והרמב"ם בפרק ו' מלכות שבת, הלכה כ"ג ג', פסק. ישראל שעשה מלאכה בשבת, אם עבר ועשה בזדון. אסור לו ליהנות באותה מלאכה לעולם, זה הדין של מעשה שבת, ושאר ישראל מותר להם, רק למבשל עצמו אסור, לשאר מותר, במוצאי שבת, מיד. שנאמר, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש. כיצר, כולי, לא משנה. הרמב״ם פסק כמו רבי יהודה, ואז הוא מתחיל לדון אם הרמב״ם כן פסק כרבי יהודה או לא, ואז הטור חולק על הרמב״ם, והטור פסק כמו רבי מאיר, ובעלי התוספות, אומרים ככה, והשאלה כמו מי ההלכה, וזה דרבנן, או דאורייתא, וזה, דיון של האם יש בכדי שיעשה, יודעים מה זה בכדי שיעשה. זאת אומרת, אם יש מלאכה, אם מישהו בישל בשבת, אז לאחרים זה מותר. במוצאי שבת לא עצמו זה אסור לעולם, לאחרים זה מותר במוצאי שבת. אבל גם במוצאי שבת, לפחות שיטת רשי, בגמרא זה מופיע על בשול מלאכת גוי. אבל גם במלאכת יהודי, שיטת רשי זה שצריך לחכות את הזמן שלוקח לבשל במוצאי שבת. ולמה? כי אם לא מחכים את הזמן הזה, אז נהנית מזה שזה בושל בשבת. אם אתה מחכה את הזמן של מוצאי שבת, אז בעצם לא נהנית מזה שזה בושל בשבת, כי יכולת בזמן הזה כבר לבשל את זה בין כה וכה, גם ביתר. אז יש שזה בכדי שיעשה, אז הוא דן שאני צריך לחכות בכדי שיעשה, או לא צריך לחכות בכדי שיעשה, למה הראשונים לא הביאו את הרשי שאומר את זה וכו'. וכל הסיפור הזה, הוא עזוי לך, עכשיו הוא אומר, הבישול נעשה בשביל היהודים, כך שלמעשה אם זה אסור, במזיד אסור לעולם, זה אחת הדעות פה, אז גם לכל השאר יהיה אסור לאכול את זה, לא רק למבשל עצמו. ובעצם אז הדיון הוא על כולם, לא רק על, לא רק על היעקב הזה לבדו. עכשיו אני אקרא לכם את הסוף של התשובה, רק את ה... את ה... ואם לפי זה בנידון דידן שהזדים הארורים היו מכריחים את היהודים לעבוד בכל מיני עבודת פרך בשבת, ואם לא היו נשמעים להם, היו ממיתים אותם בכל מיני מיתות ועינויים, הרי בוודאי אונס זה הוא אונס של מיתה, ובוודאי שיש להתיר לאומללים הללו לחלל את השבת, כי אונס רחמנה פטרי. ככה מסתיים את התשובה. ועל אחת כמה וכמה שיש כאן אונס של נפשות ממש, הוא טוען העבודה תחת איום, היתר הזה של מלאכה שאינה צריכה לגופה, יכול להיות גם לא איום של מיתה. כי הרי היסוד היתר הוא לא אונס, בגלל שאתה בסכנת נפשות, אלא בגלל שזה לא אסור. זאת אומרת, אתה עושה את זה למטרה אחרת ולא למטרה הרגילה, אז גם למשל אם מאיימים עליך, לא יודע מה להרביץ לך או לקחת לך משהו, ובגלל זה אתה מבשל את זה מספיק. בגלל שזה עדיין מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת אומרת, וקל וחומר שכאן, שזה אונס מיתה, ולכן זה אונס גמור וכו'. תבנה לדינה, נראה לי שיש להתיר לנשאל לעבוד במלאכת הבישול בשבת, שהרי בין כך ובין כך יכריחו אותו לעבוד וכו'. וברור שגם המרק יהיה מותר, כי גדול פיקוח נפש שהוא דוחה את השבת, כי כוח הסבל של המסכנים האלה כבר קשה לגמרי. אז מה כתבת עד עכשיו? מה זה כל הסיפור הזה? עם השורה התחתונה אתה בסך הכל מוחק את כל מה שכתבת. בשביל מה כתבת? ברור, יש פה איזשהו סאבטקסט נורא ברור. והסאבטקסט אומר שאני לא מוחק את כל ההתחלה. אני אגיע למסקנה בשורה התחתונה שזה מותר, אבל אני לא מוותר על הבירור. על הבירור ההלכתי. אני אתחיל בדיון עם הרמב״ם והטור והלכה כמו זה, ואם זה דרבנן או דאורייתא, והמעריק כותב ככה, ובסוף אני מחק את הכל, כי זה במקום אחר הכל פיקוח נפש, אז מה זה משנה? אבל אני אעשה את הכל. השאלה היא למה. ולכן התחושה שלי זה שזה, הסאבטקסט, כמו שאמרתי קודם, יש פה איזשהו ביטוי לסוג של אידיאולוגיה שאותה הוא רוצה לחדד או לקדם, נקרא, לא יודע בדיוק לבטא. והאידיאולוגיה הזאת אפשר אולי להבין אותה על רקע מה שהבאתי קודם, מהרב גיברלטר. ולכן אני אעבור רגע לשם, ואחרי זה אני אחזור חזרה אליו אחר כך. הרב גיברלטר, כן, באותו גטו. התפיסה שלו הייתה, כן, תיארתי קודם את הדבר אברהם, את הרב כהנא שפירא, אבל אני חושב שהוא דוד, נדמה לי, של רב אברהם, נדמה לי, או משהו כזה. ברור שיש איזה קיובה, לא זוכר. בכל אופן, אז הרב גיברלטר, כן, באותו גטו גם כן, יש לו כל מיני, הוא מביא הבן שלו כל מיני פסקים, הבן היה ילד בגטו. והוא אומר שהייתה לו איזושהי שיטה עקבית שבגטו אין דיני ממונות. אין בעלות על רכוש פרטי בגטו. והסיבה לזה היא לא פיקוח נפש ושלא מתקטננים על זה כי צריך להציל חיים וכו', אלא ברמה עקרונית, בדיני ממונות, פשוט דיני ממונות לא חלים במצב כזה, זאת התפיסה. עכשיו הוא מביא שם כל מיני אמירות, זה לא מאמר הלכתי, זה מאמר שמתאר סיפור היסטורי, אבל זה לא מאמר הלכתי, אז קשה קצת להוציא מתוך זה מה בדיוק הייתה התפיסה ההלכתית, אבל היו שם כל מיני אמירות הלכתיות שנדמה לי שאפשר לעשות איזשהו רקונסטרוקציה, לנסות להבין מתוכן מה בעצם הייתה באמת התפיסה שלו. ובעקבות המאמרים האלה, עוד רגע אני אחזור, זה בעקבות המאמרים האלה היה איזשהו מאמר ביקורת. תגובה של איזה מישהו שעושה בדיני ממונות, איזה רב כלשהו, לא משנה. לא אגיד את שמו כי זה לשון הרע, אני חושב. כתב איזשהו מאמר ביקורת שם ביתד נאמר, מה פתאום, זה לא מחזיק מים, הטיעונים האלה, הרי דיני ממונות, זאת אומרת שאין גזל, בטח, יש רכוש פרטי ולא תגזול, הוא הביא את ה... לא, הוא לא היה.
אז הוא לא היה.
אוקיי. אז הוא אומר שהוא הביא את הכללים האלה והכללים האלה, וזה לא ייתכן, ופה זה לא סותר את הקצות, ושם זה סותר את השולחן ערוך, ופה זה... קיצור, זה לא מסתבר. וככה, א', ישר כשקראתי את זה, זה נורא הרגיז אותי, בדיוק מה ששמואל אומר כאן, אבל ככה, בסדר, יש פה ביקורת, צריך לראות מה עושים איתה. אז כתבתי על זה מאמר, זה המאמר שהזכרתי קודם שעליו כתבתי, מאמר על דיני ממונות בגטו קובנה, והמסגרת שבתוכה המאמר מתנהל, היא אני חושב הנקודה החשובה שאני רוצה לדבר עליה כאן, לא על התשובה עצמה. והמסגרת הייתה כזאת, זאת אומרת, הטענה הייתה כזאת. מבחינתי, בגלל שמדובר בסיטואציה לחלוטין פתולוגית, זאת אומרת, מי שלא היה שם, לא מבין על מה מדובר. אז בסיטואציה מהסוג הזה, נדמה לי שהרב שנמצא במקום, בתוך הסיטואציה, מה שהוא אומר, זה לא הבעת עמדה הלכתית, זה עדות. הוא מעיד בפנינו שבמצב כזה, זה מותר. עכשיו אני יכול עם הכלים ההלכתיים שלי לנסות ולבדוק למה. אני לא יכול להתווכח איתו ולהגיד לו שהוא לא צודק כי לא הייתי שם. כיוון שאני לא מבין את המצב. זאת אומרת, זה מצב שהוא זר לי לחלוטין, אין לי מושג מה קורה שם, איך מרגישים שם, איך אנשים מתנהלים במצב כזה. אז לקחת את הכלים שהם מוכרים לנו היטב ולהשתמש בהם על מצב שהוא לחלוטין זר, זה דבר בעייתי מאוד, ועל זה אני רוצה טיפה לדבר.
יש פה אמירה שרב שמגיעים לך שיש שאלה על איזה קהילה שיש שם איזושהי בעיה הלכתית. וכל צורת ההתנהלות של הקהילה והתנאים שבהם הם חיים הם שונים לחלוטין מהקהילה שבה הרב הזה חי. אז זה קשה מאוד, איך הוא ישתבר לך?
אוקיי, אז אני רוצה לדבר בדיוק. זה הנקודה שאני רוצה לדבר עליה. אז הטענה בעצם, ההנחה הבסיסית שלי, התחושה הבסיסית שלי הייתה שמבחינתי מה שהרב גיברלטר, או לא משנה מי שלא יהיה, שהיה שם, בהנחה שהוא, כן, שהוא ברחי, שהוא יכול להורות הלכה, לא משנה כרגע אם הוא לא גדול הדור, זה בכלל לא חשוב, למרות שאמרו שהוא באמת היהודי תמיד חכם מאוד, מאוד בולט, אבל זה לא חשוב, לא בגלל שיעור קומתו ההלכתית, אלא בגלל העובדה שהוא הרב במקום, וברגע שהוא הרב במקום, והוא חווה את מה שזר לאדם שמישהו מבחוץ לא יבין, אז האמירה שלו זה סוג של עדות ולא סוג של הבעת עמדה. זאת אומרת, זה כמו עדים שמביאים לפני בית הדין סיטואציה שבית הדין לא ראה. לא מכיר, אז הוא צריך את המידע. אז באים עדים ואומרים, כך וכך היה. לפעמים כשאתה לא מכיר את המצב העובדתי, אז צריך עד שנמצא שמכיר את המצב הזה להעיד בפניך. עכשיו, פה הדיין הוא עד. אתה פוסק. הוא בעצם סוג של עד, כי זה סוג של, סיטואציה שהיא לא מוכרת למי שלא היה שם. זאת אומרת, זה פשוט, זה זר לך לחלוטין, אתה לא מבין על מה מדובר. אתה לא יכול להכריע בסיטואציה שהיא פשוט לא בעולם המושגים שלך. זה יומרני לקבל החלטות מבחוץ ב, 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 בהקשרים, מן הסוג הזה.
מה המשמעות של מישהו
שמעיד
לך?
מה?
הוא
מכניס
אותך למצב.
הוא מכניס אותך למצב. לא, לא. לא, זה תמיד ככה. תראה, תמיד. אז מה עושים עדים? זה בדיוק הנקודה. אם מביאים אליך את המידע, אתה כן יכול לנסות ולפחות להבין על מה מדובר. להכניס את זה לכלים הלכתיים, לנסות להבין, לתרגם איכשהו את מה שהבן אדם מעיד בפניך לכלים הלכתיים. אבל רק לתרגם, אתה לא יכול להתווכח איתו. זאת אומרת, אתה יכול לנסות ולהכניס, לנסות להבין עד כמה שאתה יכול מתוך מה שהוא אומר. זאת אומרת, יש פה משהו, אבל תבינו, יש פה אמירה לא טריוויאלית במובן ההלכתי. זה נשמע נורא פופולרי להגיד את זה כמובן. אתה לא יכול לשפוט אדם עד שתגיע למקומו. אני לא מדבר בכלל על זה. הדבר הזה שאתה טועה בהלכה אם אתה עושה את זה, זה לא שאלה מוסרית. אני לא מדבר על השאלה המוסרית, איזה מין דבר לא מוסרי, מה אתה שופט אותו, לא היית שם. אני מדבר על השאלה מה נכון ברמה הלכתית. אני חושב שפשוט הוא צודק ואתה טועה אם אתה עושה את זה. זו טענה אחרת. עכשיו השאלה היא למה. יש פה איזושהי אמירה שהיא לא פשוטה. אולי כן, אז יכול להיות שיותר כן, אני לא יודע.
זה מה שעשה, אני רואה את זה כדבר פנטסטי, מה שהרב גיברלטר עשה. כי למעשה מה השאלה כמו שהרב אמר, מה בעצם השאלה בתוך התופת הזאת? מה שהרב גיברלטר עשה, לפי מה שאני כרגע רואה בתחילת השיעור, זה למרות התופת ועם כל המצב השחור שקיים, הוא עדיין משאיר את הקהילה שלו בתוך לימוד.
רגע, תכף,
זה לא... הוא יכול לענות ככה.
כן, עברת לשני.
לא, לרב שנה...
אשרי, אשרי. רגע, אני אגיע לזה עוד רגע.
נשאר בלימוד למרות הדבר היום.
כן, לא, אנחנו נגיע לזה גם בסוף, אבל עוד מעט, אני רוצה שלב שלב. אז הרב גיברלטר בעצם טען שאין רכוש פרטי, אפשר עקרונית לקחת רכוש של מישהו אחר, אתה לא עובר על לא תגזול. יותר מזה, באו אליו אחרי השואה להחזיר לו הלוואות, הוא אומר, זה הפתיר, זה לא שלי, הרכוש לא היה שלי, אתם לא חייבים לי כלום. זאת אומרת, הוא הלך עם זה באופן מאוד עקבי, היה ליטווק. זאת אומרת, הוא, אם זאת ההלכה, זאת ההלכה. וזהו, זאת אומרת, זאת הייתה התפיסה. עכשיו, אני, אז אמרתי קודם, כשהסתכלתי על הסוגיה, ניסיתי לברר לעצמי קודם כל למה הוא מעצבן אותי. אז הוא מעצבן אותי בגלל זה. התחושה שלי הייתה שמי שנמצא בתוך הסיטואציה, הוא זה שמחליט מה נכון לעשות במקום. אתה יכול לייעץ לו, אתה יכול לשאול שאלה, אתה יכול, לא יודע מה, להעיר על נקודה שאולי הוא לא שם לב ואולי כן, אבל בסופו של דבר את ההחלטה הוא מקבל.
מפקד בשטח.
כן, בדיוק, המפקד בשטח. והוא, כאילו, זאת הייתה הגישה הבסיסית שלו. עכשיו, מה קורה, עכשיו, כשאני מנסה לחשוב על מה בעצם התשתית לגישה הזאת של הרב גיברלטר, אז אני חושב שבסופו של דבר, אפשר לראות את זה גם מהאמירות שלו, אני לא חושב שזה סתם רקונסטרוקציה שלי, באמת שזה באמת מה שהוא התכוון, גם אם הוא לא, גם לא את כל המהלך, אבל ברור שזאת הייתה ההנמקה. אז הזכרתי פה, אני חושב, יותר מפעם אחת את רב שמעון שקופ על תורת המשפטים, כן, על זה שרב שמעון שקופ אומר שכתוב בתורה לא תגזול. בשביל שיהיה מוגדר איסור גזל, אז צריך את דיני הקניין קודם. אז צריך להחליט מה שייך למי. זאת אומרת, הרכוש הזה שייך לפלוני, זה שייך לאלמוני. איך מעבירים רכוש? כל דיני הקניין צריכים לקדום. אחרי שדיני הקניין מוגדרים, אז אפשר להכיל את איסור לא תגזול, אם אתה לוקח קניין של מישהו אחר. נכון? אתה אומר, שמעון שקופ, איפה יש את דיני הקניין בתורה? יש איסור לא תגזול, אבל דיני הקניין לא מופיעים. לכן ברור שהתורה, כשהיא אומרת לא תגזול, היא מניחה במובלה איזושהי מערכת של דיני קניין. שהיא לא כותבת אותה בשום מקום, היא מניחה אותה. מאיפה היא באה? מערכת דיני הקניין. מי קובע את זה? אז רב שמעון שקופ טוען שזה מה שנקרא תורת המשפטים. זאת אומרת, זאת הסדרה המשפטית של החברה. ברגע שהחברה מחליטה איך מנהלים את דיני הקניין, איך מישהו נהיה בעלים על משהו, איך קונים, איך מוכרים, איך כל מיני דברים כאלה, איך עושים שותפויות, כל דיני הבעלות והקניינים, אחרי שזה הוסדר, וזה נקבע ברובד המשפטי המטה הלכתי, עכשיו באה ההלכה ושמה על זה איסור שלא תגזול. זאת אומרת, היא נותנת לזה גושפנקה דתית, כן, לאיסור, לסטטוס המשפטי הזה, שזה קניין שלך וזה קניין שלי.
מה זאת אומרת אין דיני קניין? איך מעבירים רכוש?
נו, איך?
איזו, במשיכה.
איפה זה כתוב בתורה?
איך קרקעות?
איפה זה כתוב בתורה?
בהלכה.
זה בהלכה יפה.
מאיפה זה הגיע להלכה?
נו, זה מה שאני שואל, נו, מה, איפה?
דיני קניינים איפה זה הלכה?
אני שואל, מאיפה, נו? מה אתה אומר? אז אני אומר, גמרא בבבא בתרא עוסקת בדיני קניינים, רוב הסוגיה זה בבבא בתרא. וידוע שבבבא בתרא זאת מסכת בלי פסוקים. אין פסוקים. מאיפה זה בא? זה בא מהסדרה של חכמים. חוץ מדברים בודדים אולי על קניין שדה אפרון, יש איזה משהו, משיכה או כסף שם, רבי יוחנן וריש לקיש, שמץ, דברים קטנטנים אפשר אולי לראות בפסוקים, זניח. רוב דיני הבעלות לא קיימים בתורה. ובעצם הטענה היא שזאת הסדרה משפטית של החברה, כשבעולם היהודי הלכתי חכמים משמשים גם בתור המחוקקים, כי זה היה התפקיד שלהם. אז פה הם פועלים לא בתפקידם כפוסקים, אלא בתפקידם כרשות המשפטית או המחוקקת. ולכן כשחכמים קבעו את כל הדינים האלה של משיכה וכולי, כל מיני דברים כאלה, זה בסך הכל באותו מעמד כמו שיש למחוקק גוי. רק המחוקקים שלנו, זה חכמים, זה הכל. אבל זה לא בכובע ההלכתי שלהם, זה בכובע המשפטי שלהם. למשל, סיתומתא, אי סיתומתא קניא, אומרת הגמרא, כן, מנהג הסוחרים, מה שתמיד אומרים, מזל וברכה, כן, הלחיצת ידיים הזאת על היהלומים. זה קונה מדאורייתא, כמעט לכל הדעות, סיתומתא זה דאורייתא. אם יש מנהג הסוחרים על משהו בסוג מסוים של משהו שאותו קונים, נגיד, בדיבור, אין בעיה, קונים אותו בדיבור. מה זה, החכמים אמרו, יש משיכה, יש הגבהה, יש כללים איך קונים, מה זאת אומרת? לא, חכמים עשו הסדרה משפטית, ואם בחברה עובד איזשהו סדר אחר, אז אין שום בעיה, אז זה יהיה דיני הקניין, זה בסדר גמור. זה לא דין, זה רק לתת גושפנקה לדין שכבר, למערכת משפטית שכבר קיימת, ועם ישראל אין מערכת משפטית אחרת, חכמים קבעו את המערכת המשפטית של עם ישראל, אז הם כמחוקקים קבעו את דיני הקניין, אבל זאת קביעה משפטית, זה לא קביעה הלכתית.
כסף לא קונה.
מה?
כסף לא קונה, אבל אנחנו קונים
בזה. בקביעה המשפטית, לא הלכתית.
כן, לא.
המשפטית. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אם דבר תורה מעות קונות, או דבר תורה משיכה קונה. אבל זה, הכוונה, זאת, בפשטות זאת מחלוקת משפטית, לא הלכתית. ובאמת, אם היום למשל כסף יקנה, אז כסף קונה, אין שום בעיה. גם רבי יוחנן, גם ריש לקיש שסכימו, הכל בסדר, נכון? לכן אין שום בעיה.
ואני לא משכתי, לא נגעתי
בחפץ. אין בעיה. אם אנחנו מסדירים את זה אחרת, אז זה קיים אחרת. אין שום בעיה עם זה. זה אפילו לא שלכתחילה צריך לעשות כמו חכמים, רק בדיעבד מכירים גם בהסדרים אחרים. לא, זה לכתחילה. אין שום בעיה לעשות הסדרים אחרים. עכשיו... מה?
שומעים עליו עם פסוקים.
אין פסוקים.
לא, במקום שיש פסוקים, אז יש פסוקים. בסדר. במקום שיש פסוקים, אז יש, אבל כמעט לכל הדברים אין פסוקים.
זה לא להפנות על משהו שכתוב בתורה?
לא.
אנחנו יכולים להסכים שאנחנו לוקחים ריבית?
לא, ריבית זה משהו אחר, ריבית זה איסור. מתנה מה שכתוב בתורה בדבר שבממון, אז מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ולהלכה אין דין מתנה על מה שכתוב בתורה בממון. את אומר? באמת לא צריך. אם תהיה הסדרה אחרת, אז לא צריך. זאת הייתה ההסדרה, כי זה מה שעשו אז. אבל אם עושים אחרת, אז אחרת, אין שום בעיה. זה ברור שזה ככה, הכל כמנהג המדינה. הכל כמנהג המדינה, לא בדיעבד, אנחנו מתפשרים, לא, זה, אין שום בעיה, מותר לך תחילה לעשות את זה.
מה
זה עושה לימון מהפסוק? תשאל על המשנה, המשנה בבבא מציעא, בדף צד"ג, על המשנה, אומרת, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר. נו, שמה כתבו דיני שומר חינם בתורה? כל אחד יכול לתנות לעשות משהו, לך תחילה, כל הראשונים אומרים. זה לא בדיעבד, שאם יתנית זה חל. אין שום בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. התורה קבעה את ברירת המחדל, זה הכל. אם אתה מתנה, אז על זה אני יכול לתת שיעור לחוד, יש לי שיעור גם על זה. אבל זאת עובדה, קודם כל. אפשר להתווכח למה היא הגיונית ומה ההיגיון מאחוריה, אבל זאת העובדה. העובדה היא שאפשר להתנות על דבר שבממון לכתחילה, אין שום בעיה עם זה. זאת אומרת שהעניין הממוני נתפס כאיזשהו סוג של הסדרה משפטית. והתורה נותנת ברירת מחדל, אם אין סדר אחר, אז התורה קובעת את הסדר, אבל אם יש, אז בסדר גמור.
אז ללימוד של כל בבא מציע, יש את אותו מעמד של
לימוד? על זה השיעור. אז זה השיעור שאמרתי שיש לי, ואני אעשה אותו בפעם אחרת אולי. מה המשמעות של הלימוד של חושן משפט באמת, אם זה באמת סתם רק ברירת מחדל. בכל אופן, אז הטענה של רב שמעון שקרופ זה שאיסור לא תגזול רוכב על גבי מערכת של דיני קניין שהיא מערכת מטה הלכתית. היא מערכת שקיימת ברובד החברתי, משפטי, לפני שהתורה מתחילה לדבר. והתורה שמה על זה גושפנקה שלא תגזול. עכשיו, בדרך כלל מבינים את דברי רב שמעון כאילו שהדיני הקניין הם בעצם נטולי מטען נורמטיבי, כן, הם ניטרליים. זאת אומרת, זו רק הגדרה. אנחנו רק מגדירים מה שייך למי, והאיסור וההיתר זה הכל בקומה הדתית. זאת אומרת, הקומה הראשונה רק מגדירה. מבחינת הקומה הראשונה, אם אני אקח את הרכוש שלך, אין שום בעיה. התורה עכשיו אומרת, זה רכוש שלך, אז אם מישהו לוקח ממך, הוא עובר על לא תגזול. אבל זה תוספת של התורה. בסדר, זה שאלה מצוות מנוח, גם הם שייך. השאלה אם הם שייכים לקומה א' או לקומה ב'. זו השאלה. אז יש כאלה שאומרים שזה שייך לקומה ב', גם אצל בני נוח יש קומה ב'. אז עכשיו, זאת התפיסה המקובלת. עכשיו, היה לי איזה ויכוחים עם הרבה אנשים, זה ברור שזה לא נכון. זאת אומרת, תפשימה שקור פה חולפן לא מתכוון לזה. כיוון שלא יכול להיות, אין דבר כזה שדבר שייך לך, ואין לזה שום השלכה. כל אחד יכול לקחת את זה ואין שום בעיה. בקומה א' לבד. אז מה זה, באיזה מובן זה שייך לך? זה סתם מילים. תפשימה שקור מתכוון לומר, שלא, בקומה א' לא רק יש הגדרה מי הוא הבעלים. גם האיסור לקחת ממך ישנו בקומה א', יש איסור משפטי על גזל. ועל גבי זה יש עוד רובד דתי שלא תגזול. אבל ברובד המשפטי, המטה ההלכתי, יש גם איסור, לא רק הגדרות של מה שייך למי. ואחת הראיות לזה, יש כמה ראיות לזה בדברי רב שמעון, אבל זה קצת מוכבה שם, אבל יש לזה כמה ראיות. אחת מהן, למשל, רב שמעון שקרופ טוען, יש מחלוקת בין הראשונים, האם גזל גוי אסור מדאורייתא או מדרבנן. אומר רב שמעון שקרופ, גזל גוי אסור מדאורייתא לכל הדעות. רק הוא אסור משפטית. כי הרי גם אצל גויים יש בעלות. ברור שהתורה מכירה בבעלות על ממון, גם אצל גויים. להפך, היא מחייבת אותם לעשות מערכת שנקראת דינים. צריכים לקבוע מערכת משפטית. בסדר? אז ברור שיש להם דיני, אם יש להם דיני בעלות, אז מי שלוקח מהם הוא גזלן. לכן ברור שיש, וזה במעמד של איסור דאורייתא, כי סברה יש לה מעמד של איסור דאורייתא. אז לכן ברור שזה אסור מדאורייתא לכל הדעות. השאלה היא, אם יש על זה את הקומה הדתית שלא תגזול, זה הוויכוח. השאלה היא, אם הקומה הדתית שלא תגזול קיימת גם על זה או רק על גזל מיהודים. אבל הקומה המשפטית קיימת. כן, נפקא מינות לעונשים, נפקא מינות לדברים אחרים. אבל באמת אין, זה איסור תורה. כך אומר רב שמעון שקרופ. למשל, הוא מביא שם, מגן אברהם מביא, אני לא זוכר כבר בשם מי זה, שאי אפשר, מי שגוזל מגוי, אין לזה דין לכם. אתה לא יכול לקחת את האתרוג הגזול הזה ולצאת בו ידי חובה. למה? למען דמר שגזל גוי לא אסור מן התורה. אז מה הבעיה? אז עכשיו זה שלך, וגמרנו. יש דין שצריך להיות שלך, האתרוג. דין לכם, לכם משלכם. אז הוא אומר, מה פתאום? זה, גזל גוי ברמה המשפטית זה שלא. השאלה אם מרכיבים על זה עוד קומה דתית או לא, זה הוויכוח בין הראשונים. האם כן או לא? אגב, במאמר מוסגר, וזה דיון אחר, אבל בכל זאת אני חושב שכדאי לשים לב לזה, הרבה מאוד מהאלמנטים ככה שמעוררים חוסר נוחיות של אפליה, ההלכה המפלה בין יהודי לבין גוי, והיא מפלה, אין פה, זה לא, אי אפשר להתכחש לזה. אבל צריך לדעת שהרבה מאוד מהאפליות האלה הן לא אפליות אמיתיות. כיוון שמה שאני חייב כלפי, לא חייב כלפי הגוי, גם הוא לא חייב כלפיי.
לא, גם לא חייב כלפי גוי אחר.
כן, וגם לא כלפיי. זאת אומרת, בעצם יש מה שאנחנו מבחינים לפעמים בין זכויות אזרח וזכויות אדם. מה ההבדל? זכויות אדם מוקנות לכל אחד, לכל אדם. זכויות אזרח זה למי שאזרח. נכון? זכויות אדם לא יכולות להינתן רק לאזרח. זאת אומרת, זה מגיע לו מעצם מאותו אדם. אבל זכויות אזרח זה לא אפליה. זה שמדינת ישראל דואגת לאזרחיה יותר מאשר לאנשים אחרים, זה דבר רגיוני מאוד. כל מדינה עושה את זה, זה תפקידה. זה שמשפחה דואגת לחבריה יותר מאשר לאנשים אחרים, זה גם רגיוני מאוד. זאת אומרת, זה, ככה זה עובד. זה לא אפליה. אז עכשיו, מתי זה מתחיל להיות כן אפליה? כשאני דורש ממנו לדאוג לי באופן שאני לא דואג לו. אבל אם אני דואג למשפחה שלי אחרת מאשר מישהו אחר, כשאני מכיר בזה שגם הוא צריך לדאוג למשפחה שלו אחרת מאשר לי, זה לא אפליה. זה בסך הכל אומר שיש מעגלי התייחסות שכל אחד, כמובן, ככל שהוא במעגל יותר פנימי מבחינתי, אני יותר מחויב לו. זה נורא הגיוני. אצל כל אחד זה ככה. עכשיו, הרבה פעמים, הרמב״ם מדבר על זה גם ועוד, הרבה מאוד מסוגי האפליה האלה כלפי גוי, נגיד, אני לא מחזיר עבדה לגוי, כולם נורא צועקים, לא אני, זאת אומרת, ההלכה אומרת שלא צריך להחזיר עבדה לגוי, רק ליהודי. למה? כי המגוי לא צריך להחזיר אבידה ליהודי. הוא גם לא עושה את זה, לפחות בתקופת הגמרא, ככה זה היה המצב. אז זה בסך הכל אומר, אני לא אמור לעשות לו משהו שאני לא דורש ממנו לעשות לי, ושהוא גם לא עושה את זה בפועל. אז מה שזה אומר זה שהשבת אבידה, זה, זה זכויות אזרח, לא זכויות אדם. זה פונה, זה החוקים הפנימיים בתוך הקהילה שלי. זה לא החוקים שפונים החוצה, אבל אני גם לא מצפה מהם לעשות את זה לי, זאת אומרת, זה סימטרי. אותו דבר אגב, לא תרצח. יש המון התקוממות על זה שאין איסור לא תרצח בגוי, יש איסור דאורייתא להרוג אותו. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אבל לא תרצח, כנראה לא, לרוב הדעות לא. עכשיו, אז האפליה...
מה
אנחנו קומים? קומים, למשל, חיוב מיטה או דברים מהסוג הזה. אז... כן, אז זה אפליה, זה לא אפליה. זה לא אפליה בגלל שיש איסור דאורייתא להרוג גוי. הקומה הדתית הנוספת שקיימת כשאני הורג יהודי, לא קיימת ביחס לגוי, כי זה שייך לאזרח, לא לאדם. זאת אומרת, זה חוקים של תוך הקהילה. זה לא חוקים של... אבל זה לא אומר שדמו מותר. דמו אסור, כל אדם אסור להרוג אותו, זה ברור. ברמה המוסרית אני מחויב לו לגמרי. יש איסור מוסרי להרוג גוי בדיוק כמו יהודי. השאלה אם על גבי האיסור המוסרי הזה יושב עוד איסור דתי, זאת שאלה אחרת כבר, כי זה עניין פנימי. בעניין הפנימי הזה אני אומר, דע לך שיש פה גם היבט דתי, לא רק היבט מוסרי. פה זו שאלה, ואגב, גם ביחס לגוי יש היבט דתי, כי שופך דם האדם זה גם פסוק. לא רק לא תרצח, אבל...
אם יש לו את החיוב.
מה?
אם יש לו את החיוב.
מה זאת אומרת החיוב?
כלומר, יש עכשיו חוק נס, יש חוק שלא תעמוד אדם לך, אם אתה עשו לך... אתה רואה תאונה, מישהו נפגע, אתה חייב, אתה לא אסור לך לעזור את זה בכל. עכשיו, שבת זה גוי.
נו.
הגוי תושב ישראל. זאת אומרת, הוא מחויב כלפיים באותה מידה.
נו, אז מה השאלה?
שבת מותר.
אז אני אומר, זה שאלה האם מותר או אסור בהלכות שבת להציל גוי. אתה שואל את דעתי האישית, כתבתי על זה כבר, אני חושב שכן. שצריך, לא רק שמותר. אבל הדעה המקובלת בפוסקים היא שזה אסור בעיקר הדין. רק בגלל, כן, מרית עין או דרכי שלום או כן, או דברים מהסוג הזה. אבל בעיקר הדין זה אסור. אבל זה לא משנה ברמה העקרונית.
לפי הדעה הזאת.
לפי הדעה הזאת, יש פה אפליה ברורה.
לא, אבל לפי השם
מה
שאתה מציג.
לא, אני לא אמרתי שכל ההלכה כך. אמרתי, ההלכה מפלה בין יהודים לגויים. אי אפשר להתכחש לזה. מה שאני אומר זה שחלק גדול מהאפליות האלה, לא כולם, חלק גדול מהאפליות האלה, בטח בהקשרים המוסריים, בלכות שבת זה במקום אחר משהו קצת שהוא לא שייך לספירה המוסרית, אבל בהקשרים המוסריים זה בדרך כלל לא באמת אפליה. כי מה שהגוי חייב לי גם אני חייב לו, זאת אומרת, האדם באשר הוא אדם הוא שווה. מה שיש מעבר ליהודי זה פשוט הדברים שהם מעבר לחיובים המוסריים הבסיסיים לכל אדם, וזה רק למשפחה. לכן אני חושב שבעניין הזה, הרבה פעמים יש כמה שאלות כאלה, אתה דורש מגרים דברים שאתה לא דורש מיהודים מלידה, יהודים מלידה, לא מקיימים בכלל מצוות חלק גדול מהם, ומגרים אתה דורש כל מיני דקדוקים כאלה שבלי זה הוא לא יכול להתגייר. וזה ברור שזה נכון, אני לא מבין מה הבעיה בזה בכלל. בגלל שמי שרוצה להתקבל למועדון, צריך לעמוד באיזשהם סטנדרטים, שמי שנמצא כבר במועדון, אם יש לי ילד, אני לא זורק אותו, גם אם הוא גזל, אני לא זורק אותו מהבית. אבל האם אני אקבל הביתה מישהו שהוא גזלן? לא, בדרך כלל לא. נכון, זאת אומרת, זה דבר נורא פשוט, זה לא, הרבה פעמים דברים נראים כאפליה, זה טעות, זה לא אפליה. אין פה שום, זה, עכשיו, אני לא אומר שלגמרי אין, אמרתי, יש אפליות, אבל אני אומר שחלק גדול מהמתחים האלה נובעים פשוט מקריאה לא נכונה של המפה, מזיהוי של זכויות אזרח כזכויות אדם. וזה לא נכון, ברמה של זכויות האדם יש שוויון מלא, אסור להרוג את כולם באותה מידה. ברמה המוסרית, האוניברסלית, הכללית. הקומה הנוספת, פה יש ויכוחים, האם היא שייכת רק כלפי יהודים או כלפי גויים, אבל זה לא קשור, כי הקומה הנוספת בין כה וכה היא רק עניין של יהודים. אז זה לא משנה כלום. טוב, אבל זה נחזור לענייננו, אז זה אני סוגר את הסוגריים. אז רב שמעון שקופ בעצם אומר שיש חיוב משפטי, או איסור משפטי, לקחת ממון של מישהו אחר, שעל זה רוכב האיסור ההלכתי שלא תגזול, וזה רב שמעון שקופ המפורסם, כן, שהוא שואל ושמה, ואם תשאל, אם זה לא כתוב בתורה, אז למה צריך לקיים את זה? החיוב המת המשפטי הזה, וכמו יהודי טוב, אז הוא עונה על שאלה בשאלה, והוא אומר, וכי למה צריך לקיים את מה שכן כתוב בתורה? ושהסברה אומרת, שאם זה כתוב בתורה, צריך לקיים, אז הסברה אומרת גם את זה. הסברה זה העיקרון העליון, לא מה שכתוב בתורה זה העיקרון העליון. כי גם מה שכתוב בתורה מחייב בגלל שהסברה אומרת שזה מה שצריך לעשות. אז לכן, זה קטע מפורסם שלו בשערי. בכל אופן, אז אני חוזר לרב גיברלטר. אז אני חושב שמה שעמד מאחורי התפיסה של הרב גיברלטר, זה באמת כבר אחרי רב שמעון שקופ, אבל אני לא בטוח שהוא יסתמך עליו. רב שמעון שקופ נפטר ב-35, נראה לי משהו כזה. אז הוא בעצם אומר שברגע שאני מבין שדיני הקניין הם תוצאה של הסדרה חברתית, אז במקום שבו אין הסדרה כזאת, אז אין דיני קניין. זאת אומרת, יש איסור לא תגזול בתורה, אבל אין לו על מה לחול, כי הרי איסור לא תגזול צריך תשתית של דיני קניין. ברגע שהחברה הסדירה את דיני הקניין באופן מסוים, בא איסור לא תגזול ונותן איזה גושפנקה דתית. הוא אומר, עכשיו צריך לשמר, לשמור על הקניין של הזולת, אסור לך לגעת בדבר שהוא קניינו של השני. האם החברה לא הסדירה? לא הסדירה.
לא, החברה הסדירה שלא יהיה.
או, הסדירה שלא יהיה, זה עוד יותר טוב. או עוד יותר רע. כן, אז אין דיני קניין. אז מה עכשיו? אז אין, איסור לא תגזול עומד באוויר. אין לו על מה לחול. זה מה שהוא אומר. אין דיני קניין פרטי שבעולם, הוא מספר שם, שנייה אחת, הוא מספר שם שבמקום שבו כל ילד אוקראיני יכול להיכנס ולראות לך בראש והוא יקבל צלש על זה, או שלקחת לך את כל הרכוש ואין עם זה שום בעיה, אף אחד לא יכול לעשות לו כלום, אז זה אומר שיש פה מערכת שגם אם היא קיימת באופן תיאורטי, היא לא אכיפה לחלוטין. זאת אומרת, אין דרך לאכוף את המערכת הזאת. עכשיו, אין דבר כזה מערכת משפטית שאין בצידה יכולת אכיפה. אם אין יכולת אכיפה, זאת לא מערכת משפטית. ולכן הוא אומר, במקום כזה אין דיני ממונות, אין בעלות על רכוש פרטי. זאת הטענה שלו. ולכן כל ההתדיינות...
אין רכוש פרטי.
כן. אין דיני קניין.
זה רכוש פרטי.
כן, נכון. אז אני אומר, אז עכשיו, הטענה שלו לא הייתה...
אבל בכל זאת צריך להסביר את העניין שלא יהיה בלשן, שלא יהיה
קאוס. אי אפשר.
הלחם שאתה מקבל, הוא יגזום ממך את הלחם.
אבל יש קאוס. עכשיו, לגבי... לא, לגבי לחם הוא אגב יש לו אמירה מפורשת. וגם לגבי מעיל שבן אדם לובש, הוא אומר, יש לו אמירה מפורשת, את זה אסור לקחת, כמו שהחזון איש אומר על הכיתון מים. כי זה לא רכוש. זה להרוג. זאת אומרת, זה, אתה, כשאתה לוקח ממנו את הלחם שהוא קיבל, או את המעיל שהוא לובש, זה כמו לראות לו בראש. זאת אומרת, זה פשוט להרוג, זה לא לגזול. להרוג אסור גם בגטו. זאת אומרת, אבל דיני, בונה שם איזושהי קונסטרוקציה כזאת. עוד פעם, אני מבין מתוך כל מיני אמירות, אבל זה פחות או יותר התמונה שאני חושב שהוא מציג.
אם כל ילד אוקראיני יכול להיכנס ולרוס את אשתו של מישהו, אז גם היא לא אשת איש?
לא, אז רגע, קודם כל, אני לא שולל גם את זה. ספציפית לגבי אשת איש, אז זה פעם גם דיברתי על זה, אנשים לא כך הסכימו, אבל אני חושב שזה נכון גם שם. אבל זה לא אומר שכל דיני התורה הם כאלה, אמרתי על דיני ממונות. דיני ממונות, רב שמעון שקופ אמר שזה בנוי באופן כזה שקודם כל מגיעה הסדרה משפטית. על גבי זה יושב איסור לא תגזול. איסור חזיר לא בנוי כך, זה רק דיני ממונות. זה ייחודי לדיני ממונות. אז שם, במקום שאין הסדרה משפטית, אין את הדין. אבל כל שאר חלקי התורה לא מותנים בהסדרה חברתית. עכשיו, ספציפית, אם אתה שואל לגבי מעמד אישי, זאת אומרת, לגבי נישואין וגירושין והעריות וכו', אני חושב שגם שם זה נכון. במערכת המשפטית בכלל, בכל מקום בעולם, וגם בהלכה, כולל בתוכה את חושן משפט ואבן העזר. חושן משפט ואבן העזר זה מה שנקרא דיינות, להבדיל מרבנות. כן, רבנות זה אור החיים ויורה דעה, דיינות זה אבן העזר וחושן משפט. מה מייחד את שני אלה? שזה החלקים המשפטיים של התורה, מעמד אישי ודין אזרחי. בסדר? בשני המקומות האלה רואים דבר מאוד מעניין. יש סמכות לחכמים להפקיע את הסטטוס. יש סמכות לחכמים הפקיר בדין הפקיר, להפקיר את הבעלות, ויש סמכות לחכמים להפקיע קידושין. קודם מקדש, אז זה רבנן מקדש. בשני המקומות האלה מוצאים סמכות לחכמים. למה זה ככה? אני חושב שבגלל רב שמעון שקופ. וכל ההסברים האחרים לדעתי לא מחזיקים מים. וכולם מסתבכים עם ההסברים האחרים. בקידושין, אם הפקינו הבנן לקידושין, יש שם המון סוגיות ובעיות, לראות את זה כתנאי זה מופרך לגמרי. רוב הראשונים רואים את זה כתנאי. הם לא מצליחים למצוא מנגנון אחר. אני חושב שהמנגנון הוא רב שמעון שקופ. זאת אומרת שבסופו של דבר גם את המעמד האישי, הכל מתחיל מהסדרה משפטית. זאת אומרת, אם המערכת מכירה בנישואין כמוסד, וכולם מכירים בזה שאם התחתנתם אז אתם בני זוג, ויש דרך להתגרש ולהתחתן ולהסדיר את המעמד האישי, ההלכה נותנת לזה גושפנקה הלכתית, בדיוק כמו לא תגזול. ואם חכמים מפקירים את הממון, למה יש להם יכולת? חכמים יכולים גם להתיר חזיר. מה זה להפקיר ממון? מה זאת אומרת? להתיר לי לגזול בעצם. או להפקיע קידושין. הם לא, ברגע שהם מפקיעים זה אומר שהחברה, הם המחוקקים, החברה בעצם לא מכירה בדבר הזה. ברגע שהחברה לא מכירה בדבר הזה, גם ההלכה לא תכיר בו. כיוון שההלכה מכירה בהסדרה המשפטית שהחברה מסדירה. אבל אם החברה, החכמים פה לא פועלים כפוסקים, עוד פעם, אלא כמחוקקים. אם הם כמחוקקים לא מקבלים את הדבר הזה, אז ממילא גם לא יהיה לזה סטטוס הלכתי. אבל זה היה טיעון אחר, אז אפשר לדבר בפעם אחרת. לענייננו, אני כבר רואה שאני מאחר קצת עם הזמן.
לפני רבי שמעון לא היה אפקינן למפתח?
מה?
לפני רבי שמעון...
לא, היה אפקינן, הוא בגמרא, מה זאת אומרת? השאלה איך מבינים את זה. הראשונים הסבירו את זה מדין תנאי. שקודם מקדש הדת הדרבנן מקדש, אז הוא מתנה בזה שחכמים יסכימו. התנאיה זה דבר פשוט, רק שזה לא עומד במבחן, זה לא יכול להיות התנאיה.
אבל דן הוא ככה, לפני רבי שמעון.
נכון, דן. נכון, גמרא דן הכל, נכון. שאלה, מה ההסבר?
כתנאי, ולא...
בדרך כלל רוב ההבנות זה הבנות של תנאי. או הפקיר בית דין שהפקירו את הממון של הקידושין. שזה ידוע, שבית דין יכולים להפקיר ממון. אבל אני חושב שהם יכולים להפקיר את הקידושין, כמו שמפקירים את הממון. זה כתוב בגמרא למעשה כמעט במפורש. בגמרא בכתובות, בדף ג' ובעוד מקומות. רק אנשים לא מבינים את זה, כי זה לא קושרים את זה לרב שמעון שקוף. לא, השאלה אם יש בית דין שבאמת יכול, שיש לו את הסמכות המרכזית. לא כל בית דין יכול גם להפקיר ממון. זה צריך להיות בית דין הגדול שבדור, שמוכר, שיש לו איזושהי סמכות שכולם מכירים, והסנהדרין, או לא בחייב להיות סנהדרין, אבל זה צריך להיות בית דין שמוסכם על כולם. אם יהיה בית דין כזה, המון דברים אפשר יהיה לסדר. טוב, אבל כשנגיע לבית דין כזה, אני חושב שנסדר את זה. את זה נסדר עוד קודם, לפני שיהיה בית דין כזה. בכל אופן... לא, לא, כי הוא טוען שזה לא קידושין, הוא לא הפקיע אותם. הוא לא יכול להפקיע קידושין. בכל אופן...
אז אלה שתיש גם
כן
אצל גוי.
יש אשת איש במונחים שלו, אין קידושין אצל גוי בכלל.
אבל מבחינה משפטית אזרחית אנחנו כן, אבל זה לא...
נכון, אבל שם זה נישואין, אין קידושין אצל גוי. קידושין יש רק בישראל, שם יש רק נישואין.
יש אשת איש, אני אומר, אשת איש בגוי?
בטח.
למרות ששם
הנישואין... אין קידושין, אין קידושין, אבל יש נישואין בגוי. יש נישואין. עכשיו, הטענה בעצם של הרב גיברלטר היא שברגע שאין הסדרה משפטית, אז גם אין משמעות ללא תגזול. זאת אומרת, אין את התשתית שדרושה כדי ליישם את לא תגזול. עכשיו, זה טיעון שהוא ספציפי לדיני, אני רוצה להרחיב אותו עכשיו. זה טיעון שהוא ספציפי לדיני ממונות. בדיני ממונות, אם באמת נכון שהתשתית המשפטית היא הבסיס ובלעדיה אין דיני ממונות, אז בסדר, שמה לא היה בסיס, אז אין. זו התפיסה שאפשר להצדיק אותה כשלעצמה. אבל מי שמריח מה שעומד מאחורי הדברים, יש שם לדעתי איזושהי אמירה יותר רדיקלית. ואני חושב שפה הוויכוח, אני אחזור אחרי זה לרב אשרי, או לפחות אפשר היה להגיע לבד, אני לא יודע מה הרב גיברלטר חשב על זה, כי לא יודע, לא יש שם רמזים מהבן שלו, לא יודע, אין לי מושג. אבל היה מקום להגיע לאיזושהי תפיסה יותר רדיקלית. יש תפיסה שיכולה להגיד, תראו, כל דיני התורה, הרי מאיפה באים כל הסבור? כל דבר יש לו היגיון משהו, זה פיקוח נפש, אז הוא מתיר הכל, ושם זה הפקר בדיני הפקר, וזה, אפשר לקור בעצם את הכל. גם פה עם השאלה הזאת של היעקב הזה, שהוא בא לרב אשרי, האם הוא יכול... זה לא יכול להיות, זה פיקוח נפש, גמרנו, מה אתה, סגור את השולחן ערוך, לך הביתה. זאת אומרת, זה הכל פיקוח נפש, אנחנו לא עובדים עם המטריה הזאת יותר. זה נגמר, בינתיים. אוקיי? עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? יש בו היגיון רב. יש בו היגיון רב כי ישנם מצבים קיצוניים שבהם, גם אם אנחנו לא נמצא הנמקה הלכתית ספציפית, איכשהו נראה נורא הגיוני שעל זה התורה לא דיברה. התורה לא התכוונה שאנחנו נתחיל להתחשבן ולהתפלפל פה עם הכללים ההלכתיים האלה כשהעיירה בוערת. תחשבו על הסיטואציה. שני אנשים נופלים מהגג בתוך איזה, לא יודע מה, כדור אש, בוער. הם הולכים להתרסק תוך שנייה על הרצפה והם גם בוערים חוץ מזה. סתם, הסיטואציה הכי מטורפת שיש. לא, עכשיו אני עומד לידו שם. אני רואה עת בכיס שלו, אני לוקח את העת, אז הוא לא מסכים. אני לוקח את העת בכיס. מה תגידו שאני גזלן? עכשיו, עזבו את רב שמעון שקוף. בסדר? אין רב שמעון שקוף. יש איזושהי תחושה שהתורה מדברת לאיזשהם חיים שברמה מסוימת הם נורמטיביים. זאת אומרת, יש מצבים פתולוגיים שכל מערכת הכללים הזאת היא לא רלוונטית. זאת אומרת, זה לא, אתה לא יכול, עכשיו, אני לא מכיר מקור לזה בתורה. ולא בשום סייג של חכמים, משהו שעוד רגע אני אביא איזשהו מקור, אבל אני לא יכול להוציא את זה מתוך המערכת, איזה כלל, בתוך המערכת שאומרת שפה זה לא חל, הכללים האלה. זאת איזושהי תחושה של מי שנמצא בתוך הסיטואציה. דיברנו קודם על להימצא בתוך הסיטואציה ולחוש מה נכון ומה לא נכון. אני אתן לכם דוגמה אחרת, יש דיון כזה, האם בן אדם הולך ברחוב בשבת, השאלה אם הוא יכול לרדת למעבר חצייה ולגרום בזה לבן אדם שנוסע עם המכונית לבלום. ואז הוא מדליק אורות של הברקס, אז הוא מכשיל אותו באיסור. אני מתאפק תמיד לא לצחוק כשאני מדבר על הדיון הזה, וכולם דנים בו נורא ברצינות, ואתה לא יודע אם לצחוק או לבכות. זאת אומרת, הבן אדם הזה עובר 100,000 איסורים בשנייה, זאת אומרת, כמספר סיבובי המנוע, הוא עושה הבערות שם. כן? עכשיו אתה אומר, תראה, אבל הוא עכשיו אתה... תראה, אם הוא יבלום, אז הוא ידליק את האורות ברקס. זאת אומרת, זה יהיה 1,000,000,001 איסורים, לא 1,000,000,000. עכשיו, אין לי שום מקור בהלכה שאומר שאפשר לזלזל באיסור 1,000,000,001. 1,000,000,001 זה 1 יותר ממיליארד. אבל התחושה הנורא הברורה היא שזה לא נכון ליישם פה את מערכת הכללים הזו. זה פשוט לא, זאת לא המציאות שעליה דיברו. המציאות שבה בן אדם פשוט חי באיסור. אז מה אתה תתחיל עכשיו לדון? אולי אני מכשיל אותו באיזה...
אתה מסיל אותו.
מה?
שהוא
נוהג,
הוא מבהיר יותר.
כשהוא
עוצר, הוא
מבהיר
פחות.
אה, אוקיי. אז זה בכלל... כן, אוקיי. כן, בדיוק.
זה רבנן של... כן, אני ישר, נו, באמת.
גם בקשר לבקבוק מים שיש לשניים במדבר, וגם לאותו כסף בגטו, וגם לכל זה. אם אני חושב שנייה עם עצמי על תינוק שנופק במגדל ומישהו יורד מופץ, הוא הרג חיים שלמים, למרות שהוא היה חי אולי עוד שתי שניות. כל החיים שלנו, מרגע שאנחנו נולדים, זה שעון חול שמתחיל להיגמר.
אבל זה מה שיש לנו.
ספקו את גלגל חום. שנופל בשעות חול, זה חיים שלמים.
אוקיי.
לכן מי שיורך חץ בתינוק שנופל במגדל, חייב איתה, הוא הרג אותו למרות שעוד שנים הוא היה מתרסק על המדרכה. אותו יהודי בגטו, שהיה לו לקנות משהו למחר בבוקר, זה חיים שלמים. עכשיו, שניים שהולכים במדבר, אני לא יודע, אולי כן יש מישהו שדיבר על זה. כל יום שהם חיים ביחד על אותו בקבוק, זה חיים שלמים שניהם. אולי הדיון יכול להיות על הטיפה האחרונה. מי יחיה גרגיל יותר מהראשון?
הדיון הוא לא
היה. לא שאחד גומר את כל הממייה
והשמיעים. כל הפוסקים אומרים לו ככה. כל הפוסקים אומרים לו ככה.
הם שניהם יכולים כל יום לרגום טיפה. השאלה יכולה להיות רגע לטיפה האחרונה.
לא, לא נכון. להלכה אני שותה הכל ולא נותן לו כלום.
לא, אבל... אני יכול ככה לומר, אבל
בתנאי שהוא ינצל. אה? זה לא שהוא ינצל.
זה לא על הטיפה האחרונה.
לא, ברור שלא, הוא שותה את כל המים.
לא, הוא שותה וינצל.
על זה הדיון, כל הפוסקים אומרים
את זה. בגטו, זה שמדליק את הכסף, יכול לקנות... עוד יום לחם, עוד יום, זה
חיים. בסדר, אז אני אומר עוד פעם, באמת הוא אומר, במקום לקחת ממישהו דבר שחייו תלויים בו, זה הוא גם אוסר. אבל הוא אוסר את זה לא בגלל הבעלות. זה לא בגלל לא תגזול, זה בגלל לא תרצח. זה בדיוק הנקודה. הוא לא מכיר בלא תגזול. זה הנקודה. טוב, אבל זה, בואו, אני רוצה להתקדם, כי אנחנו כבר גומרים את הזמן. תראו, אז בהסתכלות מהסוג הזה, אולי אני אביא את הדוגמה. הגמרא אומרת בנזיר, הגמרא מדברת על עבירה לשמה. גדולה עבירה לשמה, יותר ממצווה שלא לשמה. שם מדברים על יעל אשת חבר הקיני. יעל אשת... מה?
בנות לוט.
הבנות לוט זה הדוגמה שאחר כך שלא מופיעה בהקשר של זה. אבל אני חושב שזה לא מקרה שהיא מופיעה שם. יעל אשת חבר הקיני, בסך הכל החבר'ה כבר ניצחו. לא ברור עד כמה הדבר הזה היה כל כך נחוץ. שהיא הייתה צריכה להשקוט אותו שם בחלב ולפתות אותו וכו', כשבשביל להרוג אותו, אוקיי, הוא כבר הובס, הוא כבר הלך וגמרנו, מה... ובכל זאת חז"ל אומרים שזה דבר הזה הוא עבירה לשמה. שזה בסדר, גדולה עבירה לשמה, משבחים אותה מאוד, תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, נכון כך שרים ב... עכשיו, באמת מיד אחרי זה, הגמרא מביאה את הסיפור של בנות לוט. אמנם פורמלית זה לא מופיע בהקשר של עבירה לשמה, אבל אני חושב שזה די ברור שזה ההקשר. ובנות לוט, חז"ל משבחים אותם שבח גדול על זה שהם קיימו יחסי אישות עם אבא שלהם. שבח גדול. למה? זה לא פרשנו, זה כתוב בתורה במפורש. אדם אין בארץ אשר יחיה מאיתנו זרה. זאת אומרת, הם חשבו שהעולם נכחד. אם הם חשבו שהעולם נכחד, אז מי שנשאר בעולם זה שתי בנות ואבא שלהם. זה הכל. עכשיו, יש לנו שתי אפשרויות. או לעבור על איסור חמור מאוד, יארג ואל יעבור גילוי עריות, אבל ככה להמשיך את האנושות. או לתת לאנושות להיכחד. עכשיו, היה מקום להגיד, בעדי קו שדרחמנה למה לך? זאת אומרת, מה אתה נכנס לקו שדרחמנה? תן לו להחליט. אתה תעשה את מה שהצטוות. כן, אם אתה הצטוות על האיסור, אין גדר להתיר דבר כזה בהלכה, הם בשום מקום לא תמצאו, אין היתר לאיסור עריות, בשום צורה. זה ירק ועל יעבור, אין שום דבר בהלכה שמתיר איסור עריות. והם עברו על זה, וחז"ל משבחים אותם על זה. שבחים גדולים, בכמה מדרשים וגם בגמרא של בן נזיר. מה זה אומר? זה אומר שיש שם מצב פתולוגי, שהוא לא המצב שלו התורה דיברה. עכשיו, אין, אתה לא יכול למצוא כלל הלכתי שמתיר שם את הראיות. זה לא שאחרי זה הביאו פלפול והראו למה בעצם הם עשו דבר מותר. ובטח שאין גם לא ידעו את זה. אפילו אם היה פלפול כזה.
היה תקדים.
מה?
היה תקדים.
מה זאת אומרת?
איך לקרין
ואיבן לא... טוב, זאת שאלה אחרת כבר, כן. אז
תקדים היה.
בסדר. בכל אופן, הטענה שעומדת פה בעבירה לשמה, זה שבמצבים קיצוניים, במצבים פתולוגיים, לפעמים יכול להיות מצב שאתה תגיד, שמע, החוקים הרגילים לא חלים פה, לא שאני אעשה פרשנות כמו רב שמעון שקופ, ואני אסביר שבעצם דיני ממונות פה בטלים, זה פרשנות בתוך המערכת המשפטית. אני מדבר עכשיו לצאת החוצה, להגיד, המערכת המשפטית נגמרה, אני לא דן בכלל במסגרתה, אני חושב שהמערכת הזאת לא מדברת על חיים כל כך מטורפים, היא מדברת על חיים סבירים, פחות או יותר, סובלים יותר, פחות, אבל איזה שהם חיים סבירים, חיים נורמטיביים, אנושיים, רגילים, במקום שזאת לא מערכת אנושית רגילה, התורה לא מדברת עליו בכלל. אז אני לא מחפש את הסייגים בתוך המסגרת. אני אומר, המסגרת לא רלוונטית פה. החוקים לא רלוונטיים פה.
לא רק המערכת המשפטית, גם הדתית.
אני מדבר על הדתית.
הדתית אתה...
כן, מדבר אפילו על הדתית, ברור.
הדתית יושבת על המשפטית.
לא, זה בלא תגזול, אבל אני אומר, אפילו בלא אותי, אפילו בחזיר. הנקודה היא, כשאני, למשל, שמתירים למי שיוצא למלחמה, אז יש דעות שמותר לעשות מה שרוצים גם במקום שלא נחוץ ישירות למלחמה. תאכל חזיר, תעשה מה שאתה רוצה.
דוד המלך במלחמה הוא לקח את
אשתו של... זה הדיון, לא, הוא לא לקח במלחמה את אשתו, הוא שלח את ההוא למלחמה ונשאר איתה בבית. אבל זה, אני מדבר, מה זה שם? הכוונה שבעולם של מלחמה זה עולם מטורף, זה לא החיים האנושיים הרגילים, הנורמליים. אז היה מקום להגיד ששם הכללים לא עובדים, תמיד מנסים להסביר את זה במונחי פיקוח נפש, זה כמו שמתירים פיקוח נפש, אומרים, תראה, כי אם אתה תתחיל לחשוב על כל דבר, אתה לא תוכל להילחם. אז עזוב, אין, אל תחשוב על זה בכלל, תהיה פנוי לקרב, אני חושב שיש פה משהו יותר מזה. בעולם של מלחמה זה עולם מטורף. זה עולם מטורף, זה לא עולם שבו אתה יכול לעבוד במערכת הכללים הנורמלית שבן אדם בחיים רגילים עובד איתם. ולכן שם זה נעצר. עכשיו, בגטו שם היה לפחות אפשרות להבין שאנחנו חיים בתוך סיטואציה שהיא כולה כזאת. בנות לוד זה מהיבט מסוים, ומלחמה זה היבט הכל, אבל איכשהו אנחנו נכנסנו פה למצב קטסטרופלי שלא דיני ממונות בטלים. אנחנו סוגרים את השולחן ערוך, גמרנו, זה לא רלוונטי פה בכלל. אין, אנחנו לא חושבים בשפה הזאת. עכשיו, זה מאוד הגיוני. כשאנחנו רואים את, אני חוזר לרב אשרי, כשאנחנו רואים את התשובה הזאת של הרב אשרי, ההנחה הפשוטה היא שאני לא אפתח את השולחן ערוך בכלל. מה יש לדבר בכלל? ברור שזה מותר. מה הבעיה? מה שקורה זה בעצם אומר שאנחנו יכולים מהר מאוד, ואני מאמין שהיו כאלה שכנראה הגיעו ברמת קרבה כזו או אחרת לתפיסה הזאת, שאומרת שהשולחן ערוך בינתיים מתבטל. זה לא חיים נורמליים, אתה לא בגלל שיש איזשהו היתר כזה בהלכות שבת או היתר אחר, זה לא רלוונטי. אז העסק הזה מתבטל לחלוטין, אתה לא יכול לעבוד בכללים הרגילים. זה מצד אחד. זה רואים אצל הרב גיברלטר, עוד פעם, ששם כן יש הצדקה, כי זה לא תגזול, אבל אני חושב שמעבר לזה, אפשר לראות שם איזושהי תפיסה יותר רחבה. אני חושב שהתשובה של הרב אשרי יוצאת נגד הדבר הזה. והרב אשרי אומר, נכון, אני בסוף אגיע לאותה תשובה. פיקוח נפש, זה מותר, זה לא... אבל אני לא מוכן לסגור את השולחן ערוך. אני לא חושב שצריך לסגור את השולחן ערוך. ואני חושב שזה שדר נורא חזק שעולה פה מהתשובה הזאת, עד כמה שהיא נראית אבסורדית ממש, כשמסתכלים עליה, בדיוק זה הנקודה. זאת אומרת, ככל שזה יותר אבסורדי, השדר הוא הרבה יותר ברור, הסאבטקסט, הרבה יותר ברור. הוא אומר, אני לא מוכן לסגור את השולחן ערוך. ואני חושב שיש שם איזה, גם רואים במאמר שם, על הרב גיברלטר, יש איזה שהם ויכוחים סביב העניין הזה, שהתחושה שלי שהם הוויכוחים הם פה. לא בשאלה אם רב שמעון שקופ צודק בדיני ממונות. השאלה, האם אנחנו בכלל ממשיכים לעבוד עם המערכת של אנשים נורמליים? הרי אנחנו במצב אנורמלי לחלוטין. זאת אומרת, האם אנחנו ממשיכים לעבוד עם המערכת ההיא, או שאנחנו בעצם סגרנו את השולחן ערוך בינתיים לחזור אל עבוד כמה שנים? ובמובן הזה, אני חושב שהתשובה הזאת, זה מטרתה. היא רוצה להגיד, אנחנו לא סוגרים את השולחן ערוך. לא סוגרים, למרות שהתשובה בסוף לא תהיה תלויה בכלום. ועדיין אני אעשה את הבירור, ופה, ורמב"ם, וטור, וכל מיני זה. עכשיו, איך להבין דבר כזה? אפשר להבין את זה בכמה צורות. אפשר להבין שיש פה, הרבה פעמים בן אדם שהוא, אמרנו, בן אדם שבתוך הסיטואציה, רואה דברים שמבחוץ יהיה קשה להבין. נגיד שמי שמסתכל, כמו שאמרתי קודם על הרב גיברלטר, שהרב גיברלטר חי בתוך הסיטואציה, הוא הבין שהעיירה בוערת, אתה לא יכול לעבוד עם הכללים הרגילים. אז הוא שם ביתד נאמן, כותב עליו כל מיני דברים, הוא יושב בבני ברק על הקורסה וכותב כל מיני כללים שהוא כן מתאים לכללים או לא. הוא לא מבין שהבן אדם בתוך הסיטואציה חווה באופן בלתי אמצעי את העובדה, אין, הכללים לא עובדים פה. זה לא יכול לעבוד פה, זו סיטואציה אחרת לחלוטין. זה מצד אחד. מצד שני, יש גם צד שני למטבע. כי גם הרב אשר היה בתוך הסיטואציה. הוא היה בפנים. ודווקא אנחנו, שימו לב שהמצבים התהפכו. אנחנו, כמי שקורא מבחוץ, רוצה להגיד לו, חבר, הרב גיברלטר הרי אמר שזה קטסטרופה, אנחנו לא חושבים פה עם הכללים הרגילים. ואני עכשיו אומר את זה כמי שנמצא מבחוץ, לא מבפנים. והוא, כמי שנמצא מבפנים, אומר לי, לא, אני עובד עם הכללים. איך זה קורה הדבר הזה? אז קודם כל, מי שנמצא בתוך הסיטואציה, זה הרי קורה בדירוג, בדרגה. אנחנו רואים את השואה כאיזשהו סוג של קטסטרופה, מין משהו מטורף כזה, שאי אפשר בכלל לחשוב עליו במונחים רגילים. זה היה החיים שלהם. זה כמו שמי שנמצא בחוץ לארץ, רואה אותנו כמי שנמצאים בארץ, אנחנו בטח כל הזמן בקרבות של יריות, מול המחבלים והמלחמות. כן, מי שגר מחוץ ללוד, בטוח שבלוד אי אפשר לצאת לרחוב. תמיד מי שנמצא מרחוק, רואה ששם זה מצב קטסטרופלי. אבל מי שחי את זה, אולי הוא לא רואה, וזה באמת מצב קטסטרופלי, אבל זה החיים שלו. זאת אומרת, הוא חי את זה. עכשיו, יש בן אדם שנמצא בתוך הגטו, שזה מצב קטסטרופלי לכל הדעות, אני חושב, אבל כשהוא חי את זה בפנים, מבחינתו אלה החיים שלו. זה לא קטסטרופה, זה קטסטרופה, סובלים, הכל נכון. אבל אלה החיים, הוא לא מבין שהוא נמצא פה באיזשהו משהו מטורף לגמרי. אז הוא ממשיך לעבוד כמו שהוא היה רגיל לעבוד, הוא עובד הלכתית. יותר מזה, זה הרי קורה בהדרגה. אז מתי אני מחליט שזה הזמן שבו סוגרים את השולחן ערוך? לא יודע, ב-1940, 41, 42, בינואר, בפברואר. זאת אומרת, זה משהו שקורה בהדרגה, ואנחנו היום כבר אחרי הכל, אנחנו יודעים מה זה שואה. שואה זה מטורף. אבל הוא, זה רק התחיל להיבנות, אז מתי הוא מחליט? אז קודם כל הוא... כן. אז מתי הוא יכול להחליט על דבר כזה? אז הוא בינתיים חושב שבינתיים זה עוד לא הגיע. או לפחות אין לו אינדיקציה שזה הגיע. אנחנו היום כבר אחרי הכל, אז קל לנו להיות הרב גיברלטר.
זה חלק מההישרדות שלו.
זה הנימוק השני. עכשיו, אני רוצה לומר... יותר... בדיוק, בדיוק. יש פה משהו, אבל יותר משהו לשמור על השפיות. בדיוק. זאת אומרת, יש, הסיפור, אני מספר תמיד את הסיפור על הסיני, כן, העני, שהיו לו שתי פרוטות והוא קנה פרוסת לחם ופרח, במקום שתי פרוסות, פרוסת לחם כדי לחיות ופרח כדי שיהיה בשביל מה לחיות. בסדר? עכשיו, גם פה אותו דבר, הוא בעצם אומר, תראו, אנחנו בעצם הולכים לסגור את השולחן ערוך בשביל לשרוד, וזה נכון, הלכתית, זה בסדר גמור, בשביל לשרוד צריך לסגור את השולחן ערוך. זאת אומרת, בשביל מה לשרוד? בסופו של דבר, בשביל מה אנחנו שורדים? אנחנו שורדים בשביל לעשות את הערכים שבהם אנחנו מאמינים. אם בשביל לשרוד אנחנו נוותר על זה, אז מה עשינו? יש את המאירי, המאירי אומר, למה תלמוד תורה נדחה בפני כל מצווה עוברת? הרי תלמוד תורה כנגד כולם. אז איך זה יכול להיות שכל מצווה שאני מזמנת לידה, אם אין מישהו שיעשה אותה, אני מבטל תלמוד תורה בשביל לעשות את המצווה הזאת. אז הוא אומר, כי מה שאני לומד זה בשביל לקיים. אז אם בגלל הלימוד אני לא אקיים, אז מה אני לומד? למרות שהלימוד הוא הערך העיקרי, גם פה, כמו פה, השרידות היא הערך העיקרי, אבל בסופו של דבר אתה שורד כדי לקיים את הערכים שאתה מאמין בהם. אם בשביל לשרוד אתה מוותר על הערכים האלה, אז מה עשית? אז במובן הזה זה להפך, זאת אומרת, זה צורך של השרידות, זאת אומרת, בלי זה, א' זה שומר על השפיות, ב' זה יעזור לשרוד, כי זה נותן אנשים מוטיבציה, אבל ג' זה נותן טעם לשריד, למאבק השרידות. זאת אומרת, בלי זה, אז בשביל מה אנחנו נלחמים? זאת אומרת, יש פה משהו נורא חזק, אני חושב, שאומר, אני מגיע בסופו של דבר לשורה התחתונה כמו הרב גיברלטר, אבל אני אעבור את כל המערכה ההלכתית, ובסוף אני אגיד את זה. אני לא אוותר על העניין, לא סגרתי את השולחן ערוך, למרות שאני יודע שההלכה יש את הפיקוח נפש והכל לא רלוונטי. זאת אומרת שהטענה היא בעצם שאנחנו שורדים בשביל זה. תחשבו על בן אדם שהיה חי 5-6 שנים בלי, עם שולחן ערוך סגור. אחרי שתיגמר השואה הוא יחזור לפתוח אותו? נחזור לפתוח אותו. יש איזשהו... אז בשביל מה נלחמנו?
אני יכול להיות
שגם
הוא סובר שאין יותר דיני אמנות, אבל בבוטם ליין לא תראה את זה.
נכון, אז משנה, הוא אמר בסוף שיש פיקוח נפש שהוא דוחה את הכל, אבל הוא היה חייב לעשות את כל המהלך עד שהוא הגיע לשם. וזה, יש פה משהו נורא חזק דווקא בגלל האבסורדיות שיש בעניין הזה. בעניין הזה אפשר להרחיב הרבה, יש השאלה האם נכון לפסוק על... פה אנחנו רואים לשני הכיוונים, את מי שבתוכו לפעמים הוא דווקא יותר בעד השולחן ערוך, ומי שמבחוץ אומר לסגור אותו, ולפעמים לא, מי שבפנים מבין שצריך לסגור, ומי שבחוץ אומר, רגע, זה לא מתאים לשולחן ערוך. זה לא אומר שהתשובה היא אחת. זה רק אומר שזווית הראייה כשאתה בפנים וכשאתה בחוץ היא לא אותה זווית ראייה. ועכשיו אנחנו יכולים להביא את זה לעולם שלנו. בעולם שלנו גם כן יש את אותן דילמות, כמובן לא באותן עוצמות, אבל אותן דילמות. השאלה היא, מי שפוסק הלכה זה מי שצריך להיות בתוך הסיטואציה, או להפך, דווקא מי שמבחוץ, שהוא לא נגוע, הוא לא נוטה, אין לו איזה רגשות או דברים שיתו את צורת החשיבה שלו, אלא הוא יחשוב באופן קר מרחוק. הרבה פעמים רב של קהילה שולח שאלה לפוסק מפורסם ומבקש ממנו תשובה לשאלה הלכתית, ואז הפוסק אומר לו, אחראי שלך, אני יכול לתת לך רק עצות, או שים לב לנקודה הזאת, או למקור הזה, אבל בסופו של דבר אחראי שלך, אתה צריך להחליט. מתי זה קורה? זה קורה במקום שהרב המרוחק יותר, למרות שהוא יותר גדול בתורה מטבע הדברים אם שאלו אותו, מרגיש שהוא לא מבין את הסיטואציה, הוא לא חי אותה. זאת קהילה מסוג אחר, בסדר?
בצבא
למשל, או קהילה ליברלית ששולחים שאלה, לא יודע מה, לפוסק חרדי, אם הוא מוכן לפעמים גם להתייחס לסוג כזה של שאלות, כי הפוך אף פעם לא קורה. אבל הכיוון הזה כן קורה. אז כשהוא קורה, למשל, שאלו את רב שלמה זלמן, אז שלמה זלמן היה חרדי. אבל הוא הבין שיש קהילות או יש עולמות שהם שונים, הוא לא מכיר אותם. אז הוא יכול להגיד, תראו, יש שיקולים כאלה, שימו לב לשיקול הזה ולשיקול הזה ופה ושם, אבל בסוף אתה תצטרך להחליט. אתה נמצא שם, אתה אמר הדעת, אתה תחליט. כי בסופו של דבר, מי שחווה את הסיטואציה מבפנים, הוא בעצם זה שצריך להחליט. עכשיו, המודל הנכון הוא לא להחליט לבד. כן תשאל אותו. כדאי לשאול אותו. כי אתה צריך לקבל איזשהו פידבק מהכללים, לראות עם התחושות הבלתי אמצעיות שלך, איך הן מסתדרות עם הכללים. בסופו של דבר, כדאי לקבל פידבק, אחרי אתה סתם תעשה מה שאתה רוצה. אבל אתה כן בסופו של דבר זה שצריך להחליט. אחרי שקיבלת את העצות ואת ההכוונות ואת הכל, אתה צריך להחליט. אתה בתוך הסיטואציה, אתה מרגיש אותה. באופן בלתי אמצעי, אתה צריך להחליט. אולי דוגמה אחרונה שמחדדת קצת את העניין, יש, אפשר לראות בוויקיפדיה, יש מה שנקרא חדר של מרי.
חדר ש... אתה מדבר על הפוסק שחי בתוך
החדר של מרי, זה דוגמה, כן, מרי הייתה פיזיקאית גאונית, היא ידעה, כן, בדיוני, לא רק סיפור שבא להמחיש משהו, היא ידעה אופטיקה ישר והפוך, את הפיזיקה של, כן, של האופטיקה ישר והפוך. היא חיה בתוך חדר שחור לבן, והכל עם ספרים ועם מחברות ועם עת ומחשב ומה שצריך, כן, אבל היא ידעה הכל. והיא יצאה החוצה ופתאום התחילה לראות אור וצבעים ודברים מהסוג הזה. האם היא למדה משהו חדש? משהו שהיא לא ידעה קודם? או במילים אחרות, האם כשהיא הייתה בפנים היא הבינה מה זה צבע אדום? ברור שלא, נכון? היא ידעה את כל הפיזיקה, איך נוצר צבע אדום, ומה אורך הגל, וכשזה נשבר אז מה קורה, ופיזור, וכל מיני, הכל היא ידעה. אבל מה זה צבע אדום? זה, סיפרתי פעם, אני חושב, על הרמן כהן, כן, הפילוסוף הנאו-קנטיאני, שהוא פגש את זה, הוא התקרב ליהדות במחצית השנייה של חייו, והוא פגש פעם איזה יהודי פשוט, הוא מרצה בפניו את כל משנתו הפילוסופית על הקדוש ברוך הוא, איך האלוקים הוא כזה וזה, ודברים נפלאים, מתלהב נועה. ואז היהודי בסוף אומר לו, אוקיי, רב הרמן, הכל טוב, איפה הקדוש ברוך הוא בכל זה? והרמן, כן, והרמן כהן מספר את זה, הוא נורא, ככה, זה נורא נגע לו לליבו, רואים? כי יש פה משהו, אתה מדבר בתיאוריות על, אבל את הדבר עצמו אתה תופס.
יש אידיאל, ויש
נכון. נכון.
אז מבחינת החוש,
לא, לא. ההבדל הוא ברור. ההבדל הוא ברור, רק אני שואל, האם הפיזיקאית הזאת יכלה להסביר למה פר רעב מתעצבן מצבע אדום? כשמראים לו צבע אדום, אז הוא מתעצבן. היא לא יודעת מה זה צבע אדום, היא יודעת את כל האופטיקה שיוצרת צבעים אדומים, מה זה צבע אדום? היא לא יודעת. למה? כי יש איזשהו אופן לפגוש את הצבע האדום ישירות, לא דרך חישובים של שדות אלקטרומגנטיים. אנחנו גם בהלכה, אותו דבר, ישנם מצבים שאנחנו פוגשים אותם באופן ישיר, אנחנו פשוט חיים אותם. עכשיו, מי שלא חי אותם, אז הוא חי בחדר של שחור לבן, עם כל המודלים, יש לי את כל השולחן ערוך, אני תלמיד חכם עצום, כל המודלים ההלכתיים, אני שולט בהם ישר והפוך, אני יכול לנתח כל דבר. חוץ מזה שאני פשוט לא מבין מה הסיטואציה. לא חייתי אותה אף פעם. אני לא יודע מה זה. אז איך אני יכול לפסוק על סיטואציה שאין לי מושג מה היא? דוגמה אחרונה, שבזה אני אסיים, יש דוגמה על, 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 על שירת נשים, שהבאתי זה כבר לא פעם. שירת נשים. שהפוסקים שמדברים על זה, רובם, אני מקווה ואני מניח ומקווה, שהם לא שמעו בחיים של שירת נשים. ואני בעבר אותה כן שמעתי, לא מעט. ושומע. והתחושה שלי היא שהפוסקים האלה מדברים על משהו שאין להם מושג מהו. אין להם מושג מהו. עכשיו עוד פעם, אם היה על זה איזשהו איסור פורמלי, אתה נותן, זה אסור. גם החזיר הוא אסור. מה זה משנה אם אני לא מכיר את הטעם של החזיר? אסור לאכול חזיר. אבל במקום שבו יש בסך הכל מקום לפרשנויות שונות. יש מקום לפרשנויות שונות. אוקיי? איך אתה בוחר בין הפרשנויות? אז אני חושב שפה יש משקל נורא חשוב להבין את הסיטואציה. להבין שכשבן אדם נכנס למקום כזה, יכול להיות שסתם בשביל הנאה אסתטית. הם לא מכירים את הדבר הזה. מי שחי מהגמרה, בטוח שמי שנכנס לשמוע אישה שרת, זה רק בגלל יצר העריות. זאת אומרת, זה הדבר היחיד. עכשיו, יש הופעות שבהן יש איזה יותר, יש נשים שיותר, יש נשים שפחות, אבל יש מקומות שבסך הכל אתה נמצא שם, אתה הנאה אסתטית. זה דבר שהוא מאוד יפה. ואין אותו בהקשרים אחרים. מגברים אתה לא תשמע סוג מסוים של, של חוויות מוזיקליות כאלה. אז זה הכל, שזה אתה הולך לשם. עכשיו עוד פעם יכול להיות שזה אסור. אולי, לא יודע. אבל יש אפשרויות שונות לפרש. אתה לא יכול להכריע בין האפשרויות האלה אם אתה לא מבין מה זה. אתה פשוט לא יודע מה זה. אתה בטוח שכולם נמצאים שם רק בשביל יצר המין. ככה אנשים חושבים. זה מנותק. הם פשוט לא מבינים. אז אי אפשר לפסוק על דבר כזה. אנשים לא מבינים שאי אפשר לפסוק על דבר כזה. ואני חושב שהלקח שנמצא פה מעבר להבנת הגטו קובנה הזה, זה כמובן מעבדה מאוד קיצונית, אבל היא מדגימה משהו שהוא נכון גם במצבים יותר רכים, גם במצבים פחות קיצוניים. יש סיטואציות שמרחוקות מעולמך. אתה לא באמת יודע מה זה הצבע האדום, אתה יודע לדבר עליו. אתה מכיר את כל המודלים, איך מטפלים בצבעים ובאלקטרומגנטיות, אבל אתה לא יודע מה זה צבע אדום. אז אל תפסוק לי אם זה מעצבן פער או לא.
מקסימום, אתה יכול לפסוק את זה לאלה שחיים במצב שלך.
אוקיי.
לא לפסוק את זה למישהו.
נכון. או לכל היותר, אפשר לדבר איתם, לשמוע מה הם אומרים. איזשהו סימביוזה בין ההסתכלות מבפנים וההסתכלות מבחוץ היא חשובה. אני חושב שכן חשוב לקבל איזשהו פידבק. זה גם לא נכון שמי שחי את זה מבפנים, הוא יחליט לעשות מה שהוא רוצה וזהו. אתה צריך לעבוד מול הכללים באיזושהי צורה, לקבל איזשהו פידבק. אבל יש משהו שנורא חסר, ואנשים לא מבינים שהוא חסר. בהיכרות הבלתי אמצעית עם הסיטואציה. דיברתי כבר כמה פעמים על החדר המלא רהיטים הזה, נכון? עם השני אנשים. זה אותו דבר. אני מביא לך ראיה לוגית מוחצת שהחדר ריק מרהיטים. אבל אני רואה שהוא מלא. אל תספר לי סיפורים. אני שם. אני רואה בעיניים שהוא מלא. והשני שיושב בחוץ יש לו הוכחה לוגית חד משמעית שהחדר ריק. אוקיי? הוכחה לוגית נהדר, אבל אני רואה שהוא מלא. זאת אומרת, יש לפעמים מצבים שאתה נמצא בתוך הסיטואציה, אתה מבין בעצמך איפה נכון ואיפה לא נכון, מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. ומי שנמצא מבחוץ עם כל הכללים לא יצליח להבין את זה, הוא לא חווה את הדבר עצמו. על איסור הרכאות פעם דיברתי, במאה אלף דברים זה מופיע. איסור הרכאות גם כן, יש ויכוחים, אלה אומרים שיש איסור הרכאות בבתי משפט, כן, זה ויכוח בין השופטים לבין הרבנים. כל הרבנים אוסרים והשופטים מתירים. לא, אז אני אומר, תלוי, אמרתי, במצבים שאתה לא מכיר, במצבים קיצוניים. זה לא, וגם שם...
כל אדם מורכב אחרת.
נכון,
אבל זה... וגם כשאני באה לבקש פסק על מה, כמה הכוחות שלי זה כן,
אוקיי, נכון. אז באמת, אני חושב, דיברנו על זה גם כן פעם, אני חושב שבאמת תפקידו של הפוסק זה להגיד לך מה העקרונות ששולטים על השאלה הזאת או על התחום הזה, ולהשאיר לך את ההחלטה. נכון? זה מה שאני חושב שפוסק צריך לעשות בכל שאלה. אבל ברמה העקרונית, ודאי בסיטואציות שאותן אתה לא מבין. בסיטואציות שהן רחוקות בעולמך, לפחות אתה צריך להבין, אי אפשר לעבוד עם הכללים החיצוניים, הטכניים האלה, זה לא עובד. זה לא נכון גם לעבוד רק מבפנים, כי אז אתה סתם תעשה מה שאתה רוצה. אני אומר, צריך איזשהו פידבק, אתה צריך לקבל חוות דעת מבחוץ, אבל בסופו של דבר מי שנמצא בפנים צריך לקבל את ההחלטה. יש משהו במגע הבלתי אמצעי הזה שאומר לך שיש דברים שהם נכונים ויש דברים שהם לא נכונים. גם בהרכאות, מי שהיה שואל חכם במאה ה-12, האם מותר ללכת לבתי משפט היום? התשובה הייתה לא. חד משמעית לא. או שכל הרבנים היום אומרים, כי הם נצמדים לחבר'ה של המאה ה-12. כאילו שהם לא חיים פה. מה אתה מציע? שלא תהיה מערכת משפטית במדינת ישראל. מה, אפשר לחיות בלי מערכת משפטית? ההלכה לא יכולה להיות. זה נתון, אנשים לא מקבלים את מרותה, רוב האנשים לא מקבלים את מרותה. אי אפשר בלי לחיות בלי מערכת משפטית. אז אלה שמתגוננים ואומרים שמותר, הם מנסים להסביר למה זה לא הרכאות. זה שטויות. בטח זה הרכאות. אבל זה שזה הרכאות לא אומר שאתה לא צריך לעשות את זה. כי אתה, כשמי שחי את הסיטואציה, אתה נמצא פה, זו סיטואציה שלא הכירו במאה ה-12. מדינה מודרנית, ליברלית, חילונית, שמלאה יהודים, נשלטת על ידי יהודים. זאת לא תופעה שבכלל הבינו אותה. אז איך אפשר להיות ניזון משם ולהחליט האם אפשר ללכת לבית משפט או לא? אתה לא מבין מה ההשלכות של הדבר הזה, מה אפשרי ומה לא אפשרי. על מה אתה יכול לדבר עם אנשים ועל מה אתה לא יכול לדבר עם אנשים. מי שחי את הסיטואציה בפנים, הרי כולם אומרים את זה, רק לא מעיזים להגיד את זה במפורש. הרי אף אחד לא אומר לסגור את בתי המשפט.
הם
גם הולכים. ובצדק, ובצדק. אלא מה? אתה תמיד חייב להכניס את זה לתוך הדפוס ההלכתי. אז אם אתה מתיר, אז אתה חייב להראות שזה לא הרכאות. אבל אי אפשר להראות שזה לא הרכאות. במקום זה, תגיד, יש מצבים שבהם מערכת הכללים לא יכולה לפעול, היא לא ישימה במצב הזה. מי שחי בתוך המצב הזה מבין, אי אפשר לעבוד עם מערכת הכללים הרגילה. זה לא נכון, זה הרכאות. אתה לא תצליח להסביר לי בחיים שזה לא הרכאות. אבל זה, מה לעשות? בסדר, אבל זה מצב שאתה רואה, הירה בוערת במובן הזה. זאת אומרת, לא במובן הקיצוני של השואה, אלא במובן שזה לא ישים. זה כלל שאתה לא יכול ליישם אותו פה. עכשיו, אנשים לא מודעים לסוג הזה של היכולת להקפיא את ההלכה, כי זה באמת קצת מרחיק לכת, זאת אומרת, להגיד, אין לי יותר בתוך ההלכה. אבל זה לא ישים פה, מה אני אעשה? זה ברור, מי שחי בתוך הסיטואציה מבין, אי אפשר לחיות כך. זה לא יכול להיות פה, זה לא יכול להיות נכון פה. עכשיו, כמובן, זה תפקידם של רבנים, אני לא חושב שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. בן אדם שהוא ברחי, שהוא תמיד חכם, שהוא יכול, וחי בתוך הסיטואציה, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה. אבל הוא צריך לחיות בתוך הסיטואציה. ואני חושב שהרבה מאוד רבנים לא מבינים את זה. הרבה מאוד רבנים לא מבינים את האופציה הזאת, את הפריבילגיה הזאת שיש למי שחי בתוך הסיטואציה, להגיד, חברים, אני לא מוצא פתרון במסגרת הכללים. אבל עם הכללים אי אפשר לעבוד בסיטואציה הזאת. אז זה תפקידך, אתה צריך להגיד מה לעשות פה בלי הכללים. תן לכם כללים אלטרנטיביים. והניסיון להצמד לכללים... אבל בסדר, אז תלך לדין תורה, אבל לא לסגור את מערכת המשפט. לא, זה, אני אומר יותר מזה, ולהיות שופט, ולהיות שופט, ולהיות עורך דין, אפשר?
מה שיוצא זה שבעצם, בגלל הרבנים, בדור, אנחנו לא יכולים לבטא המשפט. כי אם כל הרבנים היו יהודים שצריכים להיות בסיטואציה, כמו שאוכל...
הם היו מתירים לבטא המשפט, מה? הם היו מתירים ללכת לבטא המשפט.
אם הרבנים היו יהודים שצריכים לפסוק לפי הסיטואציה ולא לפי המאה ה-12, אז יכול להיות שבתי הדין כן היו כאלה שהיה מספיק בתי הדין.
אתה אומר שבתי הדין גם לא יודעים שאנחנו לא במאה ה-12. זאת עוד שאלה.
הרבנים גרמו לכך שזה נכון בלי בתי
הדין. זה פונקציה אחרת.
אבל יש לזה גם השלכות נגיד לרפורמה ולכל מיני...
בסדר, אני לא אומר, זה מסוכן, אין לי שעשות מה לעשות, אבל מסוכן, החיים הם לא גויאבה, כמו שאמרו רבותינו. זה מסוכן, אבל מה לעשות, אלה החיים, זאת אומרת, אתה צריך להתמודד איתם, לא חוכמה להתחבא מהם.